ועוד יש לדרוש. אנחנו מדברים על הטעם שנקרא קרני פרה, דיברנו שזה בעצם בחינה של נצח והוד, ויש כמה אפשרויות, או שהקדוש ברוך הוא מנגח את העמים דרך אותם קרניים, ויש בעצם רמז למלחמת השם בעמלק, ויש אפשרות אחרת שבעצם מדובר בתלמידי חכמים שמתווכחים על עניינים שבתורה. וזה מה שאנחנו עכשיו הולכים לראות, ויש, ועוד יש לדרוש על טעם קרני פרה, והיינו אילם תלמידי חכמים ומתווכחים דע עמדה באורייתא. כלומר שמדובר בטעם הזה שנקרא קרני פרה, בתלמידי חכמים שמתווכחים אחד עם השני בתורה. מה זה מתווכחים? מדובר על פלפול, כן? פלפול זאת אומרת שנותנים, מוציאים את הפלפול של התורה, את הבחינה החריפה, ולכן מדברים גם כן במושגים של חריפות אצל תלמידי חכמים. תלמיד חכם חריף זה תלמיד חכם שבעצם יודע להתווכח על עקרונות ולעמוד על מושגים פנימיים מאוד, ולכן זה נקרא שמתפלפלים או שמפלפלים זה עם זה בתורה. והתלמידי חכמים הם בנצח והוד בבינה. זאת אומרת, איפה נמצאים תלמידי חכמים? בפירות נצח והוד של עולם הבינה. למה? כי החכם הוא זה שמסוגל להעביר לתלמיד שלו את המושגים של עולם הבא. ועולם הבא נקרא בינה. ולכן כל פעם שמדברים על מושגים של לימוד, אז מספרים כן על עניינים של עולם הבא שמתורגמים לבחינות של עולם הזה.
משה הוא מבחינת נצח.
נכון, גם משה רבנו נקרא נצח, כן, הוא מבחינת נצח, נצח והוד עם אהרון, ולכן יש מדרגה של גילוי החוכמה. שהחוכמה מתגלה בעולמנו, היא עוברת דרך הפן הנוקבי, שנקראת בינה, והחוכמה הזאת בעצם יורדת אל העולם הזה, אל המלכות. ששם שורש התורה שבעל פה, הוא סגור. ולכן אנחנו בעצם מתרגמים את התורה העליונה למדרגות של תורה שבעל פה. ארץ ישראל גם היא בחינת תורה שבעל פה, ולכן ביחס למדבר שזה סוד תורה שבכתב, כשנכנסים, כשמגיעים לארץ ישראל, אז יש גם כן את הכוח הזה לפלפל בתורה שבעל פה. ומתפתחים כשברים דע עמדה. אז תלמיד חכם נקרא גם שור, כי הוא יסוד, והיסוד נקרא שור, כמו יוסף הצדיק, שהוא נקרא שור, זאת אומרת שיש בעצם כוח להתנגח אחד עם השני, כמו שברים. שור ברבים ושברים, זה עם זה. כלומר, כשהשברים מתנגחים, הם מתנגחים עם הקרניים. והקרניים, אנחנו מדברים כאן על קרני פרה, על הסימן הזה, אז כל פעם שאנחנו פוגשים את הטעם הזה בתורה, שנקרא קרני פרה, אפשר לתרגם את הטעם הזה בכל מיני אפשרויות. או שמלחמה לשם בעמלק, או מצד הקדושה לבד, שתלמידי חכמים בעצם מפלפלים בתורה. כי מסתרא דבינה, דינים מתארים, ולכן קוראים לזה שור. שור הוא בגבורה כנזכר לאל. זאת אומרת שיוסף הצדיק, הבחינה הפנימית שלו, זה יסוד, אבל היסוד הזה נוטה קצת לצד שמאל. ולכן, הצד של היסוד הוא יותר קרוב לבינה. שהיא כמובן נמצאת בצד שמאל.
גם אמרת שמלך חכמים
שמה? כן, זה נקרא מלחמתה של תורה. בסדר, גם בתורה זה נקרא מלחמה. זאת אומרת, לא חשוב איפה אנחנו נמצאים, תמיד מדובר על מלחמה, כי במלחמה יש את האפשרות להלחים, סודי, כן? להלחים מדרגות. כלומר, אם אני רוצה לחבר את העולם הבא עם העולם הזה, אני צריך הלחמה. וההלחמה הזאת עוברת דרך מלחמה. זה גם הלחם שאנחנו אוכלים, זה אותו שורש. אז הלחם, כן, בזיעת אפיך תאכל לחם, יש כאן מלחמה כלשהי, ולכן אנחנו גם כן מתנהלים בצורה דומה בשולחן. ולכן בשולחן צריך להיזהר איך מתנהלים, כי אם לא, השולחן הופך להיות מלחמה. ולכן כל המלחמות במשפחה זה תמיד סביב השולחן.
אז זה גם חמלה.
כן, צריך לדעת איך לוקחים את הדברים. ולכן שור, כן, הוא בגבורה כנזכר לאל. בגין דאורייתא דעלפה, איהי מסתרא דגבורה, דאיתקרא אלוהים. אז אם הייתי צריך לתת שם לדינה, הייתי נותן לה שם אלוהים, נכון? כי זה צד השמאל, צד הדין, ולכן גם כן יוסף הצדיק שהוא יסוד, איך הוא מדבר, מה הוא אומר, איזה שם? אלוהים, נכון? למשל, לאלוהים פתרונים, נכון? כשפרעו מבקש ממנו לפרש לו את החלום, מה הוא אומר לו? שרק את השם הזה, אלוהים, זה שמופיע. אז בפשט מה אנחנו אומרים? שבגלל שפרעו היה מכיר בשם הזה דווקא, אז זה בצבע ולכן זה בסדר. אבל בעניין מיני זה אומר שיוסף הצדיק, הוא תמיד קצת נוטה לצד של בינה, שזה שם אלוהים, ולכן הוא מסוגל גם כן להיות מקשר בין הקודש לבין אומות העולם. לכן יוסף הצדיק הוא בחינת היסוד, שהוא יכול להיות גם גשר שמחבר בין ישראל לעמים. וזה הסוד של משיח בן יוסף, שיש לו אפשרות להיות גם כאן, וגם שם, כמו תכונתו של היסוד בכלל, שהוא גם חלק מלמעלה וגם חלק מלמטה. כלומר, היסוד שייך גם לספירות העליונות, יש לו את הכל, וגם מעביר לספירה התחתונה המלכות. לכן ביסוד מרוכזים כל כוחות החיים של האדם. נכון? וגם באדם הרגיל, הספירה הזאת, בזמן שהיא בפעולה, אז היא מחברת בין העולמות.
כל הספירות התחתונות מקבלות מבינה.
כל הספירות התחתונות מקבלות מבינה, אבל דרך מי זה עובר? רק היסוד.
גם החסד והזמן מקבלים מיסוד?
הכל. גם כשחסד...
יש עוד יסודות.
יש יסוד בכל מקום. גם כשחסד מעביר לגבורה, מאיזה ספירה הוא מעביר לו?
מיסוד.
רק מיסוד. כלומר, תיקחו 10 ספירות של חסד, חסד חוכמה, בינה, חסד גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד ומלכות, היסוד הזה מתחבר עם היסוד שלה, אותו דבר פה, חסד חוכמה, בינה, חסד גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. אם אין חיבור בין היסודות, אין מעבר. כלומר, עכשיו, לכן אמרתי לכם כבר כמה פעמים, גם בלימוד תורה, כשהרב מדבר עם התלמידים, זה עובר דרך היסודות. בסדר? היסוד, לאו דווקא למטה, גם למעלה יש יסוד, גם הלשון נקראת יסוד. בסדר? והשפתיים זה כבר מלכות, הפה. אז הלשון היא פנימית יותר לשפה. לכן אומרים לשון הקודש ושפה. עברית. אז מה אני מדבר? אם אני מדבר שפה זה חיצוני, אם אני מדבר לשון הקודש זה יותר פנימי. לכן, לפי שורש התורה שבעל פה הוא מצד הגבורה ובינה הנקראת אלוהים. לכן התורה שבעל פה שהיא מלכות, מלכות פה תורה שבעל פה, היא בעצם קרובה יותר לצד שמאל. יש לה נטייה לצד שמאל. נכון. כל כולה בנויה מצד שמאל, כלומר, מה זה שמאל? מה שמעניין אותי עכשיו פה, מה? קבלה, לקבל, תכונה של לקבל, אם היא לא מקבלת, אין שום דבר, לא מעניין אותי מה זה מלכות. מלכות זה רק מקבלת, המלכות צריכה להיות כלי קיבול, ולכן כל עוד ואין כלי קיבול, אז כל התארים האחרים לא מעניינים אותי. מה שמעניין אותי זה שתהיה מקבלת. איך הופכים להיות כלי קיבול? מה צריך לבנות באדם כדי שהוא יהיה כלי קיבול? עכשיו אתם צודקים, גבורה. למה? כי הגבורה נותנת גבולות. אין מידות. בסדר? אז רק צד שמאל יכול לבנות את היכולת לקבל. לכן האישה כל כולה בנויה יותר מצד שמאל. ואחרי זה הגבר צריך להעביר לה ימין, חסדים. אבל אם אין כלי לאן ילכו החסדים, אז זה שלום. חוטה. ובפתחה תורה איתה, ובשם אלוהים פתחה תורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. למה התורה לא פותחת בשם הוויה, י' כבקה? למה דווקא פותחת באלוהים? כי זה בריאה, נכון? בראשית ברא. מה זה ברא? בינה. זה בריאה בעולמות. מה זה חוכמה? אצילות בעולמות, נכון? אז החוכמה נקראת אצילות בעולמות, הבינה נקראת בריאה, אז בראשית, ראשית חוכמה. ברא, בינה, אלוהים. את השמיים, זה הרנפי? ואת הארץ, מלכות. בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ. כלומר, יש לנו בעצם חמישה פרצופים, כל הפרצופים. כי הוא שם ראשון בתורה, ולכן השם הזה מופיע בתורה ראשון. אם היה מופיע שם הוויה בראשית ברא, י' כבקה, זה היה אומר שאנחנו מתייחסים לאיזה עולם? הצילות, וזה לא נכון. כי הבריאה חייבת להיות החוצה. מה זה ברא? בחוץ, נכון? מחוץ למה? להצילות. לכן במילה ברא יש מחוץ בר של האלף, מחוץ לאלף. זה נקרא ברא. אז אם אני מחוץ לאלף, איפה אני? בית. לכן הבריאה היא בית. והצילות היא אלף. אלף בית. כלומר, מהאלף יצאנו לבית. והבית זה בית. זה העולם הזה. והבית זה מידות. לכן זה צד הגבורה, לכן השם שמופיע זה אלוהים, כלומר ברבים, ריבוי. כי כל העולם הזה זה בעצם אחדות, א', שהתגלתה בריבוי, מינימום של הריבוי, ב'. ואם אני רוצה לגלות את האלף, אז אני הולך לאלף חזרה, עולם הבא, מהבית לאלף. בסדר? כל ישראל יש להם חלק בזה. במה? באפשרות למצוא את האלף בתוך הבית. בתוך הריבוי למצוא את האחדות.
אז העולם הבא הוא פה.
נכון. זה בעובד. זה לא בעתיד. מה זה העולם הבא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו.
שאלה, מה קדם למה? התורה שבעל פה, לתורה שבכתב או התורה שבכתב?
תגיד אתה.
אני לא יודע, אני בולבד.
אתה בולבד. ביסוד הפנימי, תורה שבעל פה קודמת. אבל בהופעה, תורה שבכתב קודמת. הרי אם התורה שבעל פה מתגלה פה, זאת אומרת שהיא הייתה בעצם המחשבה הקודמת. הפנימי. הרעיון קדם לטקסט ולתורה בכלל, לא רק לטקסט. כלומר, התורה שבעל פה זה היסוד הפנימי, הנשמה, זה כמו שאני שואל אותך עכשיו, מי קדם למי? הנשמה שלך או הגוף?
זה
אותו דבר. הנשמה זה תורה שבעל פה, הגוף זה תורה שבכתב. אז בהופעה, מי קדם למי? הגוף, תורה שבכתב. אבל ברעיון, מי קדם למי? הנשמה היא כבר קיימת, לפני שהגוף שלך קיים. וגם אחרי. נכון? טוב. לכן הוא ראשון בתורה, השם אלוהים. לכן לא צריך להגיד אלוקים, כן? זה לא, זה סתם המצאות. הבן ישחי אומר שלא אומרים דברים כאלה, צריך להגיד אלוהים, ועובדה שאומרים אלוהים אחרים. חז ושלום שזה כבר עבודה זרה. אז מי שלא מבין את זה, הוא אומר גם אלוקים אחרים. איך חז ושלום? כן, כן, קקו וכי קקו. משפחת עקוקה. כמו שכתוב, בראשית ברא אלוהים, שהוא הבינה. בעצם התורה מתחילה, מאיזה ספירה? לא, בראשית, אמרתי לכם, חוכמה. ראשית זה חוכמה, ראשית חוכמה, יראת השם. אבל השם הראשון זה שם אלוהים, בראשית ברא, ברא זה כבר בריאה. אז בראשית זה חוכמה, חוכמה שהוציאה את הבינה. החוכמה זה יש, נכון? אז לכן הבינה, מה זה? יש מי? לא, יש מי יש, כי החוכמה זה כבר יש.
בעצם, מהרגע שאנחנו אומרים אלוהים, אנחנו מצמצמים בהגדרה מסוימת של משהו, לכן הוא מחוץ.
נכון.
שהוא כבר לא השלם. נכון. הוא כבר איזה פרט אחד מסוים שנותן כיוון.
נכון. אז ריבוי הפרטים, כאילו אוסף כל הפרטים, אמור לגלות את השלם. וזה קשה מאוד. לכן התורה, הבחינה של כל היקום מתחילה ביש הזה. לפני האצילות זה אין. נכון? אז הוא יש מאין. עין זה אין טוב. אבל אחרי זה הכל זה יש מיש. זה יש מיש מאין. בגינדה, וזה הגורם, כי תלמידי חכמים אינו מתנגחים באורייתא כשברים דע עמדה. זה מה שגורם לכך שתלמידי חכמים מתנגחים בתורה. כלומר, שהם מתווכחים אחד עם השני, דומה כאילו הם במלחמה. תלמידי חכמים מתנגחים בתורה כשברים, זה עם זה. עכשיו, מה האלמנט של הנגיחה? הקרן, נכון? מה זה קרן? בבנק, מה זה הקרן?
הבסיס.
הבסיס. כלומר, הם מתנגחים על דברים בסיסיים. הם חייבים לחזק את הבסיס. כמו?
את הבסיס שלי.
של כל אחד ואחד, של הידע שלי. איך אני מחזק את המקומות שאני ניצב בהם חזק? על ידי זה שאתה שואל אותי שאלות ואתה כאילו מנגח אותי, אתה מנסה להוציא אותי משיווי משקל, אז אני עוד יותר חזק.
פה מדובר על הבסיס של אותם מתלמידי חכמים.
נכון.
לא של משהו שהם מלמדים.
נכון, אז זה אותו דבר.
קודם כל על
עצמם. על עצמם. אם אני לא יציב, אני לא יכול ללמד אחר. אז אני בישיבה, מה קורה לי? אני הולך לשם ומנסים להזיז אותי. זה כמו זירה, נכון? מה מנסה לעשות? האויב או היריב להפיל את השני, נכון? עכשיו, הוא מנסה להפיל אותו.
זה פגיעה בבסיס. הוא בודק את הבסיס.
עכשיו, הוא בודק את הבסיס. מה קורה באמת? זה לא כדי להכשיל אותך. זה פשוט כדי לגלות את היסוד. אני רוצה שתגיד לי ושתביא לי מקורות שיבססו עוד יותר את מה שאתה אומר. אל תשיא לי דברים סתם מהמותן. ולכן מי שמביא יותר מקורות, הוא בסופו של דבר זה שמנצח. זה לא אומר שהשני ימת. לא. כשיהיה לי מצב של יוצא דופן, של דוחה, אז אני אוכל להשתמש גם בדעה של של מה? של המיעוט, לאו דווקא של הרוב. ולכן בגמרא אני שומר גם דעת יחיד. אם לא, הייתי זורק את כל מה שקדם להלכה, הייתי שומר רק את מה שנמצא בהלכה, והייתי זורק את כל המהלך בגמרא, נכון? למה אני צריך לשמור את מה שאמרו אפילו היחידים, שבסופו של דבר ההלכה לא כמותם? כי במצבים שונים בחיים אני אוכל להשתמש גם בדעת יחיד. אם יש לי מקרה שאני רוצה לחפש כולה, אז היא אומר, יש דעה כזאת בגמרא. אז אני יכול לסמוך על מישהו שחשב ככה,
לרבים.
בשביל הרבים באותו זמן.
כן.
מצד דיני הבינה נקראים שברים, לכן הדינים של הבינה הם שברים. כן? שור. כן? בכור שורו, הדר לא. מה זה בכור שורו? מי הבכור בעצם? יוסף. נכון? במחשבה של יעקב, מי הבכור? יוסף. עכשיו, מה זה אומר? שהבכורה בעולמנו, מי שיצא ראשון מאבא ואמא, מי זה? הבינה. היא הבכור. היא הבכור של אבא. חוכמה. לכן הדבר הראשוני שמופיע בעולמנו זה הבינה. הבינה היא כמו בכורה. ובגינדה, בשביל הבינה, נאמר, השם י' כבאבקה, כגיבור יצא. מי זה השם פה? אצילות. אבל אם אני רוצה להוציא אותו לבינה, אז הוא צריך לתת כגיבור. מה זה כגיבור? מהצד של הגבורות. ולכן כשהוויה באצילות רוצה להתגלות, היא חייבת להתגלות דרך מידות, דרך גבולות, דרך שיעורים. ולכן כל פעם שאתה בעצם מגלה משהו, זה יותר חוכמה או יותר בינה?
בינה.
בינה. כי ברגע שאני מגלה ומוציא ומדבר, מה אני עושה? אני מצמצם. אז ברגע שאני מצמצם את מחשבתי, מחשבתי היא אצילות, אבל הביטוי של המחשבה הוא כבר בינה, הוא כבר בניין, בינה מלשון לבנות.
הרעיון.
בסדר? אז כל פעם שמדברים, זה יותר מצד ימין או מצד שמאל? שמאל, יפה, וכשחושבים זה יותר ימין. אז המחשבה היא זכר והדיבור הוא נקבה.
הרעיון, הלימוד, הוא מצד ימין, ואז הדבר תורה עצמו והעברה הוא מצד הבריאה.
נכון, אז אני צריך להיות גיבור. התלמיד חכם אמיתי הוא גיבור.
אז בעצם ההשפעה היא בדיבור בנוגבה, אם זה דיבור,
נכון,
אנחנו אומרים להשפיע.
נכון.
אז
בעצם
ההשפעה היא
דרך הנקבה בעצם. בוודאי, תמיד. אני לא יכול להוציא ממני משהו אם הוא לא מגולה. ברגע שהוא מגולה, זה כבר נקבה. נכון? המחשבה שלי, אף אחד לא מכיר אותה. חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא זכר. אבל זה מפנים. זה אצלי. מה זה אצלי? זה צפירות אצילות. זה אצלו. אבל אם אני רוצה להוציא אליך, ברח, מחוץ, לאצלי, אני כבר בגבורה, אני כבר בבינה. אז לכן השם הוא כבר אלוהים. אני כבר מוציא במילים הרבה את המחשבה האחת.
יכול להיות שזה פחות קשור, אבל עצם הרעיון של הבחורה נמצא בבינה. שאמרנו שבינה זה נקבה, נכון?
נכון.
אוקיי, אז איך ייתכן שכרגע בעולם שלנו הבכורה עצמה עוברת רק מהזכר?
למה הבכורה עוברת מהזכר?
אם זה לא זכר שנולד, אין בכור.
כן, אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על
זה עצם אותו רעיון.
כן. הבכורה היא לא בן ובת עכשיו. אני מדבר על הצד של הגילוי. גם בן שנולד, בן, ילד, בן, זכר שנולד, זה הופעה, נכון? אז ברגע שהוא גילוי, הוא כבר נקבה. גם אם הוא זכר. זאת אומרת, כל מה שמופיע בעולמנו, אני ארחיב את הרעיון. כל העולם הזה הוא נקבה אחת גדולה. בסדר? כי הכל דרך גבולות, כי הכל דרך שיעורים. גם אם זה זכר. שיעור זה זכר או נקבה?
נקבה.
לא, בעברית. שיעור, זכר. אבל הוא נקבה בגלל שהוא יש גילוי.
תלוי מאיזה צד, מצד שלנו, מצד שלך.
משיח, זה זכר או נקבה? נקבה למרות שהוא זכר. לכן קוראים לו קודם כל מלך, אחרי זה המשיח. מלך זה מלכות. מלכות זה נקבה. מלך? למרות שהוא זכר. אז יש בעצם שילוב בין זכר לנקבה בתוך הזכר עצמו. ויש שילוב של זכר ונקבה בתוך הנקבה עצמה. לכן הוא יוצא כגיבור. צריך גבורה בשביל זה. מה מאפשר את הגבורה? התפרטות. התפרטות, מיזון דטאי. בסדר? אם אין גבורה, אין התפרטות. הדבר נשאר שלם, סגור, ואף אחד לא יכול להבין אותו. אם אני לא מצליח לבטא במילים את המחשבה שלי, המחשבה שלי נשארת כמוצה, נכון? סגורה. ברגע שאני פותח אותה, אז היא יכולה להיכנס לפרטים, כי אני פירטתי עכשיו. זה כוחו של תלמיד חכם. להפוך מזכר לנקבה. לגלות את הנקבה שבזכר. לגלות את הביטוי שברעיון. וככל שתלמיד החכם יותר נוקבי ביסוד הפנימי שלו, כלומר הוא בנה את הנקבה הפרטית האינדיבידואלית שלו, הוא יכול יותר לבטא אותה כלפי חוץ. נכון? איך אתה בודק תלמיד חכם או רב? אתה הולך ללמוד אצל מי שאתה מבין מה הוא אומר. נכון? לא ייתכן שתלך ללמוד תורה במקום שאתה לא מבין. אתה שם מבזבז זמן. אז מה מבדיל בין תלמיד חכם כזה לבין תלמיד חכם כזה? כוח הביטוי שלו. כשכוח הביטוי ברור, זה אומר שהרב עובד על הצד הנוקבי שלו כדי להגיע יותר בקלות אל התלמידים. לכן התלמיד זה לשון לידה. נכון? מתיילד. תלמיד זאת להיות מתיילד, כלומר דולה. אז כל התלמידים הם דולות בשביל הרב. הם דולות זה מי שהמתחתם. זה עוזר להוציא את התינוקות שנמצאים איפה? אצל הרב. לרב יש תינוקות או תיקונים, והדולות, התלמידים, מיילדים את הרב. בסדר? היא זקוש לרב. אז לכן הוא מוציא את זה.
זקוש בלשם.
כן?
מקוש.
נכון. היינו, זה אירנפין, זה מה לעשות. היינו, זה אירנפין שבו סתם השם הוויה, סתם השם הוויה יצא כגיבור מסתרה לגבורה. אז זה כמו חסלים, צד החסלים שמתגלה בצד הגבורות. מצד הגבורה שבו... עכשיו אתם מבינים למה אנחנו מניחים תפילים ביד שמאל. ולפי הקבלה, גם אם האדם הוא שמאלי, הוא גם כן ממשיך להניח ביד שמאל. בסדר? בפשט, אם האדם שמאלי, הוא מניח תפילים בצד ימין. תורת הסוד אומרת שהוא צריך להמשיך להניח גם בצד שמאל כמו כולם. כי צד שמאל מגלה כבר, היא שמה בפרטים. כמה פרטים יש בעולם שלנו? שבעה פרטים. ולכן יש לנו שבע כריכות. כלומר, כל העולם הזה.
זה
ג' ראשונות. אבל זה כבר עולם עליון. אבל אני מגלה את הכל בצד שמאל. אז יש לי בעצם ימין ושמאל. זכר זה תפילין של ראש, שמתגלה דרך הנקבה צד שמאל.
בשבת
יש תפילין, אבל תפילין אחרות. בסדר? אנחנו לא מניחים אותם כפי שאנחנו מניחים ביום רגיל, אבל יש תפילין בשבת בהחלט. לכן היא נקראת אות. תפילין נקראות אות. אות היא לעולם, כמו אותיות. בשבת יש אות בקומה אחרת. זה כאילו שאני שואל אותך, האם בראש השנה שחל בשבת תוקעים בשופר? כן, בקומה אחרת. לא אתה.
זאת אומרת, זה לא, זה עדיין אותיות, אבל זה עוד שונות שמתגלות בצורה אחרת.
נכון. סימנים אחרים.
סימנים אחרים.
נכון.
שמגלים אותו דבר.
לכן, קינה היא דאימה, אז הצד התחתון של אימה, שהם בחינת גבורות, נתלבשו בזעירנפין. אז זעירנפין בעצם מלובש בגבורות, כי הוא מתחיל לתת מידות. לכן, מה יש בזעירנפין? שש ספירות, נכון? מה זה שש? מה זה הספרה שש? כל יסודות הטבע. נכון? כמה כיוונים יש בטבע? שישה. זה היסודות של הטבע. לא. יסודות של הטבע, של הכיוונים, זה שישה. נכון, דרום, צפון, מזרח, מערב, מעלה ומטה. והזמן בנוי על כמה מדרגות? שבע. השש כפול שבע, 42. זה כל המהלכים האפשריים בעולם. לכן יש במדבר מבית מסעות. כלומר, מה זה המסעות של המדבר? כל הזמן כפול כל המרחב. המרחב כפול הזמן. בסדר? זה אותו דבר. זה אותו דבר. עכשיו, אני נמצא עכשיו בכפר אדומים. נכון? אם אני רוצה להגיע לירושלים, זה עניין של זמן, זה מקום, נכון? כן או לא? בגלל שיש דיסטנס, הרחק, יש גם זמן. זה אומר שירושלים מבחינתי עכשיו היא איפה? בעתיד. למרות שהיא קיימת, גם עכשיו, בהווה. נכון? ירושלים עכשיו היא נמצאת, אבל מבחינתי היא עתיד. אז היא עולם הבא, היא כאן. אבל כדי להגיע אליה, אני צריך ללכת או למצוא. כלומר, להתלבש במונחים של זמן ומקום. אם הייתי יכול להתגבר על זה, הייתי עכשיו שם. זה מה שיהיה לעתיד לבוא.
מהרגע שיצאתי מכפר אדומים לכיוון ירושלים, כפר אדומים זה העבר שלי?
כן. מה?
נכון.
אני אומר, אתה אומר שמה שאמרת על הפתגמון הוא יכול להיות עכשיו.
עכשיו, זה עכשיו. זה עכשיו.
עכשיו, שם.
זה תמיד שם, כן, אבל זה אותו דבר.
אתה יכול להיות עכשיו שם ושם ושם ושם?
זה מה שאני אומר. היום אתה מוגבל ולא יכול, אבל באידאל אתה כן. נכון? איפה אפשר להיות גם שם וגם שם, שם, שם ושם? בבית המקדש. איפה אתה יכול להיות אני והוא 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 והוא? בבית המקדש. כי הרי הכהן הגדול נכנס והוא כולם. בדמותו של איש אחד. איפה יכול להיות מחר והיום ואתמול? בבית המקדש. כלומר, כשאני נוגע בחיים שלי בנקודת המקדש, אני גם בכל המקומות, בכל הזמנים ובכל הדמויות. זה מה שקורה ביום הכיפורים. אצל הכהן הגדול. נכון. לכן, ומכוחה מתלבש זה אירנפין בגבורות. מה שאני אומר לכם, רבותיי, זה לא סתם תורה, זה גם מדע. במדע, פיזיקה, היום זה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת שמכוחה מתלבש זה אירנפין בגבורות. עכשיו, כמה אפשרויות יש לי להגיע לירושלים? אינסוף. אם אני עושה חשבון של אינסוף האפשרויות האלה, כדי להגיע, כי הרי אני יכול להגיע ככה וככה 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 ו... נכון? באידאל, ברעיון. אני יכול להגיע לכל הכיוונים. אני צריך לקחת בחשבון את כל האפשרויות שמוליכות אותי לירושלים. זה נקרא תורת הקוונטים. באמת? בתיאורי דקוונטום. ומכוחה מתלבש זה אירנטים בגבורות. אז לכן חייבים להתלבש בגבורות, כי כל כיוון שעכשיו אני תופס זה כבר גבורה. זה אחד מיני רבים. הוא מפרש גם סיפה בקרא. אין, זה עצם השאלה שלך מראה כמה אנחנו סגורים. את מבינה למה? כי אצלנו הגוף והנשמה הם לא ביחד אצלנו, אבל זה דבר אחד. אם היית שואל בן אדם בזמן בית המקדש הראשון, האם המזבח זה דבר גשמי או רוחני, הוא לא היה מבין בכלל את השאלה שלך. כי מבחינתו אין הבדל. אצלנו אנחנו לא מבינים. תמיד הרצועלי, זה גוף או נשמה? זאת לא שאלה נכונה בכלל. למה אנחנו שואלים ככה? כי אין לנו את האפשרות היום לראות את האחדות הכוללת. אנחנו הכל מפרידים. ראש קטן. אבל זה לא ככה במציאות האמיתית. אין הבדל. אתה יכול להגיד לי שבן אדם זה גוף? לא. זה אחדות אחת של גוף ונשמה. ברגע שאתה מפריד ביניהם, אתה כבר חוטא. חוטא למה? לאחדות. ואם אתה חוטא לאחדות, אתה כבר בפיזור. ברגע שאתה בפיזור, אתה זורה. זה נקרא עבודה זרה. יש. זה הסוד. זה תורת הסוד. יש את האפשרות. רק צריך לגלות איך עושים את זה. היא נמצאת עכשיו. האפשרות הזאת נמצאת, היא קיימת. אני אשאל אתכם שאלה אחרת. איך יכול להיות שבית המקדש חרב? יפה מאוד. מי אומר את זה? המהר"ל. המהר"ל אומר שאם בית המקדש לא היה קיים גם עכשיו, לא היינו יכולים לחזור אליו בכלל ולא יכולים להתקיים. הרי העולם מתקיים על מה? על שלושה דברים. על התורה, על העבודה. מה זה עבודה? בית המקדש. אז אם הוא לא פה, אז התורה, העולם לא יכול להתקיים. אז איך הוא מתקיים? זה מה שאמרתי. יש מדרגה, לא, התפילה רק מגלה משהו קטן מזה. כי אם התפילה הייתה עושה את העבודה, בשביל מה אני צריך להתפלל על בית המקדש? אל תצום בתשעה באב. הרי יש לך משהו שמחליט. נכון? לא, לא להתבלבל רבותיי. אל תהפכו דברים זמניים לאידאל. זה בעיה אצלנו. כן, אנחנו כולנו כל הזמן נופלים לאותם דברים. לאן אתה הולך עכשיו? לכותל. יפה, אתם מבינים מה אנחנו אומרים? במקום ללכת לבית המקדש, אתה הולך לכותל. כלומר, הרחקת את עצמך לבד. יפה, לבד. בלי שאף אחד יעשה לך שום דבר. תפסיקו ללכת לכותל. תלכו לבית המקדש.
הרב קוק אמר שארץ ישראל, אתם החזרה שלנו לארץ ישראל, זה בית המקדש.
לא, לא הרב קוק, הרב לוריה.
הרב לוריה?
כן, זו שיטה של הרב לוריה, שהוא רצה, שהוא אומר שעצם היותנו בארץ ישראל היום כבר לא דורש בית המקדש. הרב לוריה אומר שאנחנו לא צריכים בית המקדש לשם. יש לו שיטה כזאת. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו חזרנו, אנחנו היכל השם כבר. בסדר, זו שיטה שצריך להבין אותה יותר בפנימיות, אבל צריך בשביל זה שיעור שלם. זה לא בשביל. לא, לא, לא שכלי, זה מציאותי. לא שכלי. כשאתה אומר שכלי, אתה עוד פעם זורק. מציאות, מציאות זה לא שכל. אתה חי לפני שאתה חושב. נכון? החיים שלך זה שכל? לא.
ועדיין, זה כמו שאמרת לו לפני כמה שבת, אנחנו עושים את התפילין, כי זה עוד וזה עוד.
נכון.
זה רמה אחרת.
נכון.
בסופו של דבר, אם אתה מתחבר לרעיון, הסימנים של הרעיון יכולים להופיע בצורה אחרת לכל אחד.
נכון. צריך לפתח את הדברים האלה, הם עמוקים, אבל לא כאן המקום.
אוקיי.
מה זאת אומרת בית המקדש בבבל?
מקדש
בבבל,
זה המקדש
בארץ, כן? לא, אין מקדש בבבל. לא, בבבל כתוב בתי כנסיות ובתי מדרשות, זה כמו. אבל זה לא. כן, זאת השאלה ששאל אותי יום אחד רב בליון. נכנסתי לבית כנסת, וזה היה בפרשת לך לך. כדי להזמין אותי לדבר, הוא עשה איזה מיני הרצאה, כן? קשה להם לתת לדבר למישהו שבא מהארץ. הוא חייב קודם כל לדבר. כן. אז הוא אומר בצורה של לעג, זלזול, שלחו לנו השבת שליח מארץ ישראל. אני לא יודע למה הם שולחים לנו שליחים מארץ ישראל כל פעם שאנחנו מגיעים לפרשת לך לך. הרי אנחנו פה בארץ ישראל. שהרי נאמר, בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל הם מעין ארץ ישראל. אז ככה הוא אומר לי להיכנס לדירה. אז אמרתי לו, אם כבוד הרב מזמין אותי בצורה כזאת, כנראה שכבוד הרב מתכוון לגמרה במסכת ברכות שאומרת שבתי כנסיות ובתי מדרשות הם כאין ארץ ישראל. אז אתם עכשיו כאין ארץ ישראל, ויש ארץ ישראל ממש. אז אם אתם רוצים לחיות כאין, תאכלו כאין, התלבשו כאין, התחתנו כאין, כן? בזמן שאנשים חיים בממשות. אז אחרי זה פיתחתי את כל הרעיון. לכן, מפרש גם סייפה דקרא, יריע היינו בתרועה מצד התפעל. מה זה יריע? כן, תרועה. יריע, להריע. נכון? זה לתקוע בצורה של תרועה. מה זה תרועה? כי השברים תרועה. מה זה תרועה? תפארת. כל תקיעה שברים זה חסד גבורה, תרועה תפארת. כל פעם שאתם בתרועה, אתם בתפארת. מה זה תרועה בצלילים? זה תרועה. נכון? תקיעה זה ארוך. שברים זה ותרועה זה לפחות תשע. זה מצד התפארת. יצריח היינו בשברים, אז יש לנו שברים, זה כבר יצריח מצד הגבורה, זה צריכה, כן? זאת אומרת, לצרוח. זה כבר שעקה, זה כבר שברים. על אויביו התגבר, היינו בתקיעה מצד החסד. איך הקדוש ברוך הוא מתגבר על האויבים שלנו? בצורה פרדוקסלית, דרך החסד. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא עושה חסד עם ישראל, אז הוא בעצם עושה מלחמה עם האומות. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, כלומר היום, עושה מלחמה עם אומות העולם, כשהוא עושה חסד עם ישראל? נכון, זה עכשיו. זאת אומרת שהוא לא עושה למלחמה סתם נגד הגויים, אלא הוא מגביר איתנו את החסדים. אבל ברגע שהוא אומר מגביר, זה כבר גבורה. אז תשימו לב שהמלחמה היא או לצאת נגד הרע, או להרבות חסד. עכשיו, הבעל שם טוב זסל אומר שהסגנון של העבודה של העתיד לבוא, זה לא ללכת נגד הרע, אלא להוסיף טוב. אז היום אל תצאו למלחמה נגד שום דבר בחיים שלכם, זה סתם בזבוז של אנרגיה. רק תוסיפו טוב.
זה מה שהבן
עושה. באמת?
זה מה שהבן עושה.
נכון. נכון. אז זה הבניין. לכן, כי זיירנפין עיקרו הוא ג' קווי חדה. אז מה זה זיירנפין? אם אני מדבר על זיירנפין, כן שרה רצית להגיד משהו?
אמרתי שזה מה שאנחנו עושים.
ברוך השם. אז היום, כן, עיקרו של זיירנפין זה ג' קווים, נכון? זיירנפין זה כל הבניין של המציאות, של העולם הזה, אותיות ו' וה' של שם השם. זה בעצם ג' קווים, ימין, שמאל ואמצע, נכון? כל פעם שאנחנו שומעים את המושג הזה ג' קווים, זה עולם התיקון.
סליחה, זאת אומרת ש... כל עוד שאנחנו לא מצליחים פה בתכלס בפועל להוציא שם טוב על ישראל, זה אומר שעדיין אנחנו חוסמים את האפקט של אלוהים שנותן לנו.
נכון. כלומר, אתה לא מגלה את החסד שהוא נותן לך. כלומר, אתה כפוי טובה. הוא נותן חסדים ואתה רואה רק רע. זה מה שאמרנו אתמול בשיעור על ראש חודש. נכון בראש חודש? צריך להיזהר מאוד איך רואים, איך שומעים, ואיך מבטאים את מה שקורה במציאות. יש רב אחד שהוא מגלה החסד הכי גדול שאני מכיר היום. הוא תמיד רק מדבר על חסדים כל הזמן, רק על הטוב, הוא רואה רק את הטוב. בן אדם כזה כמו דובי, דרך אגב קוראים לו דוב. הרב דוב ביגון, במכון מאיר. דובי! כזה זקן עם זקן לבן, כזה חמוד. רק טוב, כל הזמן טוב. וכל שנייה.
הוא זוכר שהוא עלה לארץ.
כן. בן אדם שרואה רק את הטוב בכל מקום. כלומר, אם אתה רוצה להתחבר לטוב של הכל, איך לשמוע את לו שיעור? טוב השעה, אתה יוצא כאילו הכל ורוד, הכל טוב, הכל קוצה, הכל סדר גפן. בזנות. ממש. סליחה? הוא גדל בקיבוץ. כן? ובכוח הדינים שבו, כן, יצא להרוג בקליפות המעכבים את הגאולה. אז זאת אומרת שבעצם הכוח של הדינים שיוצא מהחסד, איך אנחנו אומרים, איך, יש לכם איזה פסוק שמחבר דינים וחסד?
חסד.
אבל זה רק חסדים.
לא,
אל זה חסד.
זה
יש כוח בפנים, אבל כשהם בונים אחר כך, אבל השורש הוא אל זה חסדים. כי גבר עלינו חסדו. איך גבר עלינו חסדו? הרי אתה אומר גבורה ואתה אומר חסד. אז זה הבניין. כי גבר עלינו חסדו. נכון. נכון. זה נכון. בהאו זימנה, אז באותו זמן, כל צירה נטלין מגבורה, באותו הזמן, קודם הגאולה, כל הצירות, אפילו קו ימין והחסד, יקבלו כוח מהגבורה. עכשיו, אנחנו בזמן של גאולה, נכון? הכל גבורות. חייבים לעבור דרך גבורות. הכל. כדי לעשות נקמה בגויים. זאת אומרת, מה זה גבורות? לא, לא. איך הנקמה מופיעה? מה זה הגבורות? מה עושים גבורות?
גבולות.
יפה. ברגע שאתה חוזר לגבולות שלך, ואתה מכיר ומזהה ומברר, כלומר, כל הזמן שלנו היום צריך לעשות גירורים של מה? של איפה זה ואיפה זה ואיפה זה. להחזיר כל דבר למקום.
בדיוק.
בדיוק. נמרץ. וברגע שאתה עושה את הדברים האלה בדיוק, אתה בעצם מסדר את כל העולם, וזה נקרא נקמה בגויים. כלומר, מה זה הגויים לפי זה? חוסר סדר. ועם ישראל מחזיר סדר לעולם, ולכן זה נקרא נקמה בגויים. זה לא שאתה יוצא למלחמה עכשיו נגד כולם. אתה פשוט מנסה דרך הדיבור להחזיר את הסדר לעולם. בסדר, אז לאט לאט אנחנו צריכים ללמוד. נכון. ושמע דיוד כ-ו-כ, השם הזה, יוד כ-ו-כ, עם האותיות האלה, עם א', כן, שזה תפארת, שזה שם מה, אתם זוכרים? שהוא שק יוד אילנה. אם זה אתה משקה את האילן, בפנימיות זה אירנטי. כלומר, מה זה שקיו? שקיו זה השקיה, ארוזל. זאת אומרת שאתה צריך להשקות את הכל דרך שם י' כבב ככזה. כמה הוא בגמטריה? גאולה, 45, נכון? כלומר, צריך להשקות את העולם היום בגאולה. גם כן יפעול מצד הגבורה. למרות זאת, שהוא שם של רחמים, כי שם מה זה זכה? למרות זה מצד הגבורות, למה הוא פועל מצד הגבורה? ברגע שאתה נותן לו תחום וגבולות ואותיות ומינון כלשהו, זה כבר גבורות. ואפילו מלאכים דלעלה, אפילו מלאכי מעלה שהם מבחינת חיצוניות העולמות. אתם חושבים שמלאכים זה פנימיות, נכון? לא, בני אדם זה פנימיות. מלאכים זה חיצוניות. בסדר? חיצוניות העולמות. כלומר, אנחנו, מאיפה אנחנו? מהצילוי. מאיפה נולד עם ישראל? כן, אבל נולד, לא אמרתי נחשב. מאיפה בעצילות? מה הוא בן? מה ובן בעצילות? משם נולדנו, אנחנו ישראל. כלומר, יש זיווג בתוך הצילות של זירנפין ומלכות, ומשם אנחנו נולדים. המחשבה הייתה קודמת, אבל הלידה שלנו היא באצילות. לכן אנחנו פנימיות העולמות. יש מלאכים באצילות? לא. לכן המלאכים הם בחיצוניות, ברא. בריאה, יצירה ועשייה. אז אנשים שלא מבינים חושבים שמלאכים זה הכי גבוה. אנחנו יותר גדולים ממלאכים. אני יכול לשלוח מלאכים, וישלח יעקב מלאכים. למה? מה? זאת אומרת שאנחנו בעצם הרבה יותר פנימיים, רק אנחנו מתייחסים אל עצמנו כחיצוניים. שוב פעם, כי אנחנו לא יודעים להבדיל, אנחנו כל הזמן מפרידים בין הראש, בין הגוף שלנו לבין הנשמה. איפה שאתה הולך לאיזה שיעור, לא, זה הגוף, לא, זה הנשמה, זה שטויות, תפסיקו עם השטויות האלה. הולכים למשפחה של שבעה, חד ושלום, שיושבים שבעה, אז אומרים לו, בסדר, הגוף הלך, אבל הנשמה קיימת, וזה, זה בסדר, יאללה, תירגע. הם מפרידים הכל, אתה הולך, זה בסדר, הוא שם, זה שם, זה שם.
זה לא חלק
מהסדר? לא, זה חוסר סדר. זה נגרם מזמן של החטא. ביום החולך ממנו, כל החבילה מתפרקת. זה לא נורמלי. הרי אתה היום, שבאת לשיעור, באת שלם, או השארת את הנשמה שלך במיטה? גם לפני שנולדת, זה לא מצב אידיאלי. לפני שנולדת, היית בבטן, היית במחשבה, זה מצב אידיאלי?
לא.
לא, עובדה שבשביל זה באת לפה.
זה משהו שלא היה.
מה זה אומר? שרק בייחוד הכוחות אתה יכול לתקן. זאת אומרת, כל עוד אתה נפרד, או נשמה לחוד וגוף לחוד, אתה לא עושה כלום?
לא,
אני
טוב לאדם שלא נברא. לאחר שנברא,
זה... זה צריך להבין מה זה אומר. כן? לא נברא. לא כתוב נוצר. בסדר? יש הרבה מדרגות שם. אז האידיאל שלנו זה גוף ונשמה יחד. לכן אנחנו כולנו מאמינים בתחיית המתים. ולא מי שלא מאמין בתחיית המתים, שנשמה חוזרת לגוף, אז הוא כופר בכל התורה. זה הדבר האולטימטיבי, האחרון.
זה מה שאין להם מלאכים.
נכון. יש להם גוף מסגנון אחר. לכן הם לא יכולים לפעול ממש, הם רובוטים יותר. וישראל, דילטאטה, אז הנשמות של ישראל שלמטה, שהם מבחינת פנימיות העולמות, כולם יפעלו בגבורה למקום נקמת השם מן הסיטרא אחרא. איך אתה נוקם מהסיטרא אחרא? דרך הסיטרא דה פנים. כלומר, מה זה ההפך של סיטרא אחרא? סיטרא דה פנים. כלומר, אתה חייב לחזור לפנים. מה זה לחזור לפנים? לחזור בפנים. איפה זה בפנים? ארץ ישראל. למה נקרא בחוץ חוץ לארץ ומחוץ לרצון? ארץ זה רצון. אתה מחוץ לרצון של הקדוש ברוך הוא. ואתה תלמיד חכם, כן? בפריז. ולבטה, בנתיל נוקמה מנהיו, ואחר שיקח הקדוש ברוך הוא נקמה מן הסיטרא אחרא, כלומר על ידי זה שאתה חוזר לפנים, זה נקרא נקמה, כן? זה לא נקמה במובן הקטן, מצומצם, אלא זה הסוד של נקמה, במילה נקמה יש תקומה, נקומה, כן? קוממיות. אז התמלא רחמים על ישראל. אז מה זה רחמים כבר? זה כבר לא חסדים, זה רחמים. מה ההבדל בין חסדים לרחמים? קו אמצעי. חסדים זה רק קו ימין, רחמים זה קו אמצע. לכן אנחנו, הקדוש ברוך מתמלא רחמים על ישראל. כלומר, ישראל כאילו נולדים מחדש. אנחנו עוברים דרך הרחם מחדש. כלומר, כדי להיגמל מהגלות הארוכה של 2500 שנים, אנחנו צריכים עיבור מחודש. לכן עכשיו אנחנו עוברים בעיבור מחודש של כל מה שהיינו עד היום. לכן יש זן חדש של יהודים, של ישראלים. זה לא מה שהכרת. היום כדי להגיד שמישהו דתי, למה הוא צריך להיות דומה? לעבר. נכון? אם הוא לא דומה לעבר, הוא לא דתי. כן או לא? אם הבית כנסת שלו לא דומה למה שהיה בפולין, הוא לא דתי. אם הלבוש שלו לא דומה למה שהיה בפולין או ברוסיה, הוא לא דתי. אז אני אומר, זה לא נורמלי. כלומר, כדי להגיד שמישהו שומר השם, עובד השם, מה הוא צריך להיות? מן העבר.
אז כל הדתיים
אז אתה אומר שהוא טוען, הוא
מתעלם להיכנס? זאת אומרת שהם מסרבים בעצם להיכנס לעיבור מחודש.
להיכנס
לכלל העיבור. להכיל עיבור מחודש. כלומר, פוחדים לאבד את המדרגה הישנה. הם אוחזים בעבר. חז ושלום.
זה
בסדר, זה פחד במקום בדחת. חז ושלום, כשאני מגזים את הרעיון, זה נקרא עבר יד. כן, כי הוא תקוע בעבר. אז צריך להיזהר מאוד מהדבר הזה. עכשיו, זה לא, אני לא אומר שצריך לזרוק את העבר, כן? לא אמרתי את זה. זהירות. צריך להשתמש בעבר כדי להיכנס לעיבור. הרי מה זה עבר? עובר. כלומר, אני מתעבר מחדש. אני לוקח את העבר שלי, מתעבר מחדש והופך להיות עובר. ואחרי זה אני נולד כעיברי. הנה?
איך אמרו לראות בית המקדש החדש?
יפה, שאלה טובה. איך צריך להיראות בית המקדש השלישי? שילוב של בית המקדש הראשון והשני. שאלה, האם בית המקדש השלישי יחרב?
לא.
כן. לא בצורה הגשמית שלו, אבל גם הוא... שנייה, להיחרב זה לא שהקירות נשברים. זאת אומרת, יהיה אצלו, בתוכו, בפנימיותו, כל הזמן התחדשות. עכשיו, כדי להתחדש, אני צריך להחריב את מה שהיה אתמול. זאת אומרת, שבית המקדש השלישי תהיה לו תכונה של חורבן ובניין כל הזמן. מתחדש, 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 מתחדש. כל הזמן הוא יהיה יותר גבוה. הוא לא יפחד לאבד את מה שהיה אתמול. אז הוא לא יתקע במדרגה. הבנתם?
יהיה בבחינת ישורון.
עוד יותר גבוה. עוד יותר גבוה מזה. זאת אומרת שמי מתקדם בתורה? מי שלא פוחד לעזוב את המדרגה של אתמול. אם לא, אתה כל הזמן תקוע בשיעור של אתמול. ושל שישון. זה הנצח. אם לא, אם בית המקדש השלישי יהיה תקוע במצב אחד, מה זה אומר? שהוא גמור. אז אין דבר כזה. אז הוא כל הזמן צריך לעלות. אמרתי לכם שאין סוף בעלייה? הרי אנחנו הולכים לכיוון של אין סוף. אז גם לזה אין סוף. אז אתה כל הזמן חרב ונבנה מחדש. זה הבניין. זה נקרא סתירת הזקנים, בניין. אם אני סותר את הזקן, את מה שקניתי אתמול, אני יכול להיבנות. נכון, נכון. חדשים לבקרים רבה. וריבוי באמונה. אז אל תחשבו שמשהו תקוע, חז ושלום.
לאן נגיע?
לא צריך להגיע. הולכים. יש יעד.
אני אומר,
יש יעד, היעד, זה להתקרב יותר ויותר לרצון השם. למרות שזה אין סוף. אבל אני צריך לסמוך בכל צעד כזה. כי אם לא, אני כל הזמן בדיכאון. חושחתיות, כי אף פעם אני לא נוגע בכלום, אבל זה לא נכון להיות כך. כל שלב בגאולה שלי, גם עכשיו, אנחנו בשלבים של גאולה, אני צריך להיות שמח מהשלב של היום. אם אני מחכה רק למחר, אני גם חוטא. למה? להיום. אתה אף פעם לא נמצא, כי העבר כבר עבר, העתיד איננו, ואתה לא חי בהווה. אז אתה לא חי בכלל.
חיים כל חיים.
זה לא מה שקורה
ממילא? יפה, זה קורה ממילא, אבל אתה צריך למה? להיות מודע להשתלשלות הזאת, להתוודע אליה ולחיות אותה ולקבל אותה ולסמוך בה. בסדר? לכן אומר הרב חרלה, הציפייה לישועה יותר חשובה מהישוע עצמה. כי בציפייה אתה כל הזמן מתקדש. כן?
כן, זמנתי.
הצלחתי
גם
להציג. בסדר, לא חשוב. בסדר, אני יכול, יש לי כל הזמן מישהו ש... ערכה של הציפייה לישוע יותר עליון מהערך של גילוי הישוע עצמה. כלומר, זה סירה לכל מי שמחכה לישוע עצמה, לאיזה יום שיבוא. זאת אומרת, אתה לא עשית כלום. היום, יותר חשוב מהזמן הזה שאתה מחכה. למה? כי הישועה היא בלתי סופית. ולעולם לא יגיעו אל קיצה. אף פעם אין קץ לדבר הזה. כי כל גילוי ישועה אינו אלא חלק של הישועה. אבל אם אתה אומר שהישועה היא מוגבלת, אז הגבלת את מי באמת?
כמו קרן אור.
נכון. אולם הציפייה לישועה כוללת את כל האור האינסופי. למה? כי אתה לא מגביל את זה. אתה רק אומר, בציפייה שלך, זה כמו שאני נוסע עכשיו לחופש. הנסיעה לחופש לא יותר גדולה מהחופש עצמו? תגידו את האמת. כשאתה מגיע כבר, בסדר, אתה מפה את המתוודה שלך במלון, אתה מסתכל מאחר. אותו דבר כמו שלי, איזה מקום אחר. אבל הרעיון שלך שקדם היה הרבה יותר גדול, יותר עשיר. לא. עוד פעם. מה יותר חשוב? אין לאן להגיע. זה עוד שלב. אין לאן להגיע. מה יהיה למחורת שהמשיח יתגלה? לא, כי מי שחשב רק על זה, הוא ימות. בדיכאון, כי אין לו למה לצפות יותר. הבנתם? זה דיפרסיה, חז ושלום. ביום שיגיע המשיח, אנשים ימותו, כי אין לי יותר למה לחכות. כל זה חיכיתי רק ליום הזה. נו, עכשיו מה אתה עושה? מחר? אתה מבין, אז יש בעיה בזה. יש בעיה בזה. אתם צריכים להבין שהיום שיגיע המשיח זה שלב נוסף. זהו.
גם לא יראו אותו.
כי מחר יהיה עוד מחר ועוד מחר והם לא מחור טיים ובשבוע הבא תהיה לו פגישה עם אובמה או עם מי שיבוא אחר כך, אני לא יודע מה.
המילה משיח זה לא דבר מוגבל, זה
פעולה. עוד פעם, לא, זה דבר שהוא מופיע.
זה פעולה שלא נסתף.
לכן, וביחס לזה, עכשיו תראו מה הוא אומר. כל מה שהישוע יותר רחוקה, הציפייה יותר גדולה. עכשיו יגידו אנשים, זה מדכא. נכון? כי זה כל הזמן אתה לא מגיע לשום מקום. לא נכון. לכן אני אומר, צריך להיזהר מאוד. לחיות כל רגע בצד של הרגע עכשיו את השלמות הזאת. הנה עכשיו אנחנו בקטע קטן מתיקוני זוהר. כמה יש לנו כדי לגמור את התיקונים? שנים, נכון? זה לא חשוב. אני עכשיו בקטע הזה, אני צריך להיות שלם ושלם. לא כל הזמן לחפש, וואי, אנחנו רק בתיקון 20, כף א', כמה תיקונים נשאר לנו? לב חכם, לב כסיל, הנדסי משמאלו. כלומר, מה זה שמאל? זה כל הדפים שחסר לי. מה זה הכסיל? כל הזמן עושה ככה. והחכם מה הוא עושה? זה הדף שכבר העברתי לימין. הוא אומר, זה כבר אכלתי? ברוך השם. אז הוא לא סובל. טוב. כן.
אני חושב את זה כל הזמן בית המקדש, כי זה קשה לי להכיל את זה.
כן. אתה צודק, בגלל זה הוא נחרב כבר פעמיים. לא, אני לא שוחק. למה הוא נחרב פעמיים? כי זה דבר זר. זה גוף זר בעולם הזה. הרי מה זה העולם הבא? זה שמונה, נכון? במקדש זה איזה מספר זה? שמונה. איך שמונה חי בתוך השבע? זה גוף זר, נכון? אם אני מדביק לך חז ושלום גוף זר, מה עושה הגוף שלך? דוחה אותו, נכון? לכן המקדש כל הזמן דוחים אותו. אז איך יגיע בית המקדש השלישי בלי תחייה?
שזה יפיק לגוף זר.
יפה, זאת אומרת שהעולם צריך להתרומם למדרגה של השמונה.
את השמונה בכל דבר, לא דווקא בנקודה.
זה עבודה.
זה אומר שיהיה את הגילוי שבסופו של
דבר. זה עבודה. עכשיו מה אנחנו לומדים עכשיו? שמונה שבתורה.
אני לא רואה צורך. בתשעה באב. וגם זה אומר לשפע איתו לכאן, לא רואה ברך בזה.
הבנתי.
קשה לי לצום בכלל. לא מבין את זה.
הצום הוא לא בא בשביל לבכות על משהו. צום זה צמצום. נכון? זה המילה צמצום. הצום בא כדי לאפשר לנו להמשיך להיות בחוויה של המתנה. של כל הזמן יש עוד מה. כלומר, מה אתה גורל לעצמך שאתה שם? נכון, בגעגועים לאכול, נכון? ילד קטן, מה הוא מרגיש בסום? מתי נגמר הסום? זה מה שמעניין אותו, נכון? מתי אוכלים מחדש? וואי, אני חולים על קוקה קולה, זה בקלום, כולם ככה עם קרח וזה, ואיזה בריכה של לא יודע מה. זה מה שיש להם כל היום, בסדר? אבל זה מה שקורה. אצל אדם נורמלי, אם הוא תם, זה כדי שהוא ירגיש צורך לאכול. כן או לא?
לא,
אז תמים כדי למות.
לא.
אז מה אתה שם?
להשתיק את המוח.
מה זה להשתיק? אבל איך אתה עושה את זה? אם אתה משתיק את המוח על ידי משהו אחר, בסדר, אבל אם לא, כל היום אתה חושב רק על הזמן שאתה תחזור לאכילה. כן או לא? ככה זה בחיים שלנו, מה, אנחנו נשקר לעצמנו? כל יום הכיפורים, רוב האנשים מסתכלים בשעות. בוודאי, זה ממש אימפירי.
כל ילד קטן עובר על ידך עם הקופה,
בכלל
קפקד, ולמה? בטח שעצום
קשה.
מה? בטח
שעצום
קשה. אבל יש שעצום קשה. אם לא, אז בשביל מה אתה צם? זה צריך לפנות את הזמן שלך לדברים אחרים, אבל אם אתה לא מפנה את הזמן שלך לדברים אחרים, הצום בשביל מה הוא? אתה חושב שצמים בשביל הצום? הצום הוא רק אמצעי למשהו אחר. אם הוא הופך להיות אידיאל בפני עצמו, זה חולי. אסור להפוך את האמצעים למטרות, רבותיי.
כמה אין עניין של אם ייתם את נפש את
השם? מה זה נפש? צריך להבין, זה לא גוף. מה זה אם ייתם את נפשותיכם? אתם צריכים להיות במקום של הרגשת החיסרות. זאת אומרת, אני רוצה לשים אתכם במצב שתרגיש מה חסר לך. אם אתה לא תרגיש מה חסר לך, אף פעם לא תגיע לזה.
נכון,
חפש תהיה. נכון. זאת אומרת, בשביל מה נולדנו? כדי לאכול. הרי זאת המצווה הראשונה בתורה. כדי להפנים מדרגות שהן מחוץ ללנו. מכל עץ הגן, אכול, תוכל. כלומר, אנחנו לא חיים, אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אנחנו חיים כדי לאכול. עכשיו, במובן הפנימי של אכילה, אכל י"ק ושתה י"ק. זה אכילת מוחין. אז זה עובר היום דרך אכילה אכילה. אבל זה חלק חשוב מאוד בחיינו. לכן, קודם שהקדוש ברוך הוא ייקח נקמה מעמלק, לקיים מה שכתוב, דרך אגב, כששמחים ביום הכיפורים, אוכלים. נכון, זה מה שקרה אצל שלמה המלך, אכלו ביום הכיפורים. אז מה שלמה המלך לא הבין כלום בתורה?
אוכל הפוך.
זה יפה. הוא אמר, טוב, עכשיו אני רוצה לעבוד את השם דרך אכילה. אם אני עובד את השם דרך סיגופים, זה עדיין מראה שאני חלש. הגישה היא צריכה להיות חיובית, אבל עד שמגיעים לזה, עד שמגיעים לשלב הזה, וצריך סנהדרין כדי לשנות את המצב, אז אי אפשר לשנות בינתיים. כן.
מה?
כבר
יש לנו
את
זה עכשיו? לא, כאילו, זה
סנהדרין,
זה
הכל. בסדר, אז...
מחכים תמיד למשהו שהוא הבריין,
לא, יש מדרגות, אני מסכים איתך על דבר אחד, צריך יותר אומץ היום אצל הרבנים. בסדר, הגיע הזמן, נכון. אז זאת אומרת שזה יבוא מהעם. כשהעם יתחיל לפעוק, הרי ככה זה עובד היום. כשהעם יתחיל לפעוק ולהביע, כן, ולהגיד דברים, אז בסופו של דבר זה גם יגיע לרבנים.
תראה היום את כל המהפכות שיש עם כגיור ומהפכה של בית דין.
זה צריך להיות הפוך, לכן אני אומר את זה בסיניות. בסוף זה מגיע לרבנים.
העם אומר את דברו.
אבל תראה באמת, בתכלס זה קורה.
בסוף גם הרבנים מבינים, זה סיניות.
בתכלס היום הרבנים מתפוצצים למה שהעם דורש. והם חייבים להגיע למצב...
יש הלכות, אם יש הלכה שהעולם לא יכול לעמוד בה, ההלכה הזאת מתבטאת. זה עובד. זה, ככה זה עובד, רבותיי. זה חוק. אז אם יש הלכה שהבני אדם לא יכולים לעמוד בה, מבטלים את ההלכה הזאת. אבל בשביל זה צריך שהעולם לא יעמוד בה.
איזה עולם? נפיק מה שעם ישראל.
נכון, זה העולם של ישראל. העולם של ישראל. לכן, זה המלחמה. וקדם דיהה נטיל נוקמה מעמלק, וקודם שהקדוש ברוך הוא ייקח נקמה מעמלק, הנה זה עוד שלב שחסר, לפני המצב, כלומר אנחנו צריכים עכשיו גם כן נקמה מעמלק, כלומר לסלק את כל הבחינה העמלקית, לקיים מה שכתוב, כי מחו אמחה את זכר עמלק, אז כל עוד זה לא נעשה, לא יתיב בקרציה. הקדוש ברוך הוא לא יישב עדיין על כתבו. כמו שכתוב, כי יד על כסיה, כלומר מתי הקדוש ברוך הוא יישב, שיהיה לו כיסא, בינתיים זה כס. תחסר עדיין גילוי, י' ו-ה. א' מכיסא ו-יה. אז מה חסר? מיה. רב והה, נכון? אז מה חסר בעצם? כמה אותיות חסרות? שלוש. א', ו', והה. מה זה א', ו', והה? איבה, למושב לו. מה זה איבה בעברית? רצה. כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. א' ו' ה' זה שורש המילה לרצות, תאווה. זה מה שחסר. כלומר, מה חסר? תאווה, געגועים. הגעגועים האלה, מי צריך לעורר אותם? אנחנו. זה אנחנו. ואמרו חז"ל שאין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה כן זכרו של המלא.
אין השם שלם.
השם י' כ' הוא לא י' כ' ו' כ'. והכיסא הוא כס במקום כיסא. כן, אז חזר.
השם שלם, כאילו זה נראה לי קצת בעייתי.
השם, היי שם מן.
כן, כן,
כן,
באמת? זה נפק לי עם השיעור של הלילה שאמרת שזה הולכים בכיבה.
כן, נכון. נכון, זה האותיות. זה האותיות שאנחנו צריכים לתקן, כי מה זה כיבה? זה בא וזה, זה אירנטין ומלכות. אמרתי, הזמן והמקום. זה מה שצריך לתקן.
נכון. אז אומר, מה שיש מצב שהוא לא אקטיבי כמו ההליכה, שאין להם מנוחה וכל זה.
נכון.
אז אם אנחנו צריכים להשתבות אליו, אז גם לנו יש מצב שאנחנו יהיה לנו יותר נחת.
נכון. אז מה זה הנחת הזה? מתי זה מופיע? הרב קוק כבר ענה לשאלה שלך. יפה. מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם.
זה לא
עוד. אבל זה, הוא אומר שזה היסוד. מה חסר? מלכות. הוא אומר שזה יסוד כיסא השם. הוא יודע בדיוק מה הוא אומר, זה הכל מדויק. כלומר, ביסוד חסר את המלכות, החלק שנקרא מלכות. ברגע שיהיה גם מלך, בצורה שלמה, אז בעזרת השם זה כבר יהיה קונקרטי. אבל זה כבר התחיל. אנחנו כבר בתהליך. כלומר, מישהו כבר בונה את הכיסא. יש כבר נגרים.
מה שאני שואל זה, לא יהיה מצב בעתיד שכל המציאות בעולם תהיה יותר מנוחה, תהיה פחות, יש הרבה יותר לחץ מאשר אנחנו במקום שלנו בחוץ.
נכון, זה יהיה, צריך להיות. אם זה לא נגיע למצב כזה, זה אומר שלא הגענו לגאולה נורמלית. בסדר. אנחנו צריכים לחיות בשקט, כל אחד צריך להיות עם רווח, עם אוכל, עם שובע. איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, בלי לחצים, לישון בשקט, בשמחה, לקום בשלמות, אין בעיות בזוגיות, מלא 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 דברים. הכל הולך וצריך להשתכלל. כל עוד וזה לא קורה, זאת אומרת שיש לנו מיני גלויות בכל מיני מקומות, זה מראה שאנחנו עדיין צריכים לנסות. זה לא אידיאלי כל זה. אנחנו לא במצב אידיאלי. העולם שלנו הוא לא אידיאלי היום, נכון? עוד לא הגענו לזה, רחוק. לא צריך לחלום, לא צריך להיות
נכון.
הולכים לכיוון, אבל לא להיות שיקורים ולהגיד, הכל כבר מתוקן. לא נכון.
לא יהיה מתוקן, אבל אף פעם.
יהיה מתוקן יותר ויותר.
אז בסדר. אז זה המיני גלויות האלה שעושים עכשיו שאנחנו מתקדמים. יפה. היא לא מיני גלויות.
נכון, אבל יש שלב שבו זה הרבה פחות ממה שהיה, ואז זה נחשב כבר לגאולה שלמה. לכן אני אומר, צריך סנהדרין כדי לקבוע מתי הסוויץ' הזה הוא ממש ברור. כל עוד בחכמי ישראל לא הגיעו לשלב הזה של ההפנמה של הדבר הזה, ועם ישראל עדיין צם, זאת אומרת שבנבואה אנחנו מבינים שעדיין המצב לא יתקיים.
בעצם זה פעם לא יגמר.
כמו שאמרת,
זה לא יכול לבוא.
בסדר, נכון.
אבל לא בחינות ביטחונית היום, לדעתי, לעניות דעתי, אנחנו
נמצאים
במצב
כולם. סוריה מצד אחד, דאעש שמתקרב.
אני רואה
חכמרים.
אנחנו כל יום יוצאים למלחמה.
נשבע לך, אני מוזן למילואים.
לא עבד לרצנה. יש לנו עדיין...
אם אני צריך לייצר נשק כל יום, זה אומר שאני עדיין לא בשקט. אם אני יוצא עם הנשק שלי החוצה, זאת אומרת שאני עדיין לא בשקט.
בחלום הכי גדול שלי, לא האמנתי שהמצב זה סוריה ובירדן ובכל המקומות האלה להגיע למשהו היום.
אני עושים איתך, אבל עדיין, עדיין, עדיין רוצים לאכול אותנו חיים. כולם, גם באום.
אני חושב לי מתחילת השיעור שאמרת בדיוק שכאשר אנחנו מבררים את המקום שלנו, אז הקב"ה עושה את נקמה בנויים, ואני רואה את זה.
ברוך השם, זאת אומרת שיש התקדמות בדבר, אבל עדיין לא הגענו למצב אידיאלי. לא להיות שיקורים.
לא, לא, לא. נכון.
טוב. מה?
היה כבר מצב אידיאלי בזמן שלמה המלך.
לא.
למה לא?
כי בזמן שלמה המלך היה... איזה בית המקדש של שלמה?
ראשון.
נכון. מה היה בית המקדש הראשון? אנשים היו יותר בכלל או בפרט?
בכלל.
בכלל. אבל מה חסר להם?
בפרט.
לכן זה לא מצב אידיאלי. המקדש השני, אני צריך לעשות שיעור שלם על זה. בבית המקדש הראשון היה מושג רק של כלל ישראל. אנשים היו כל כך הבינו את המושג הזה שאנחנו לומדים עליו, כלל ישראל, שהם שכחו את הפרטיות שלהם. זה לא מצב אידיאלי. בבית המקדש השני בדיוק הפוך. כולם היו פרטיים, ושכחו את הכלל. בית המקדש השלישי צריך לשלב כלל ופרט.
אבל...
בסדר?
זה לא בית המקדש הראשון שנחר על ידי הסיפור של קמפה ומתנתו? שהוא דווקא העניין של הפרט עצמו...
זה השני.
השני?
כן.
מה, אתה לא זוכר?
לא. אנחנו מציינים את הקטע הזה ברשותכם. כן. לא, לא, היא מתחילה מהכלל, אבל היא צריכה להתפרט אל כל הפרטים. אם היא נשארת בכלל ולא מתפרטת...
אבל ההתפרטות תורה
שבאלפה
הגיעה בשלבים, זה לא
היה שלנו,
זה היה
פוטנציה,
אבל לא
להגיד את זה. זה מה שאני אומר, זאת בעיה. זאת בעיה. כלומר, שזה אחד על חשבון השני, או השני על חשבון האחד, זה עדיין לא בניין. לא ראשון ולא שני.
אני אומרת שכאילו זה היה משהו
מלכתחילה. נכון, נכון, נכון. שיש מגמה כללית מלכתחילה שהבניין השלישי יבוא דרך חורבנות של שניים. כלומר, חסד צריך להיחרב, גבורה צריכה להיחרב כדי להגיע לתפארת. בית המקדש השלישי זה תפארת.
אתה אומר חורבן זה גם שזכה?
בוודאי. חורבן זה חיבור, זה לא רק חרב. חברון זה חבר וזה חרב. אז החברות באה דרך החרב. איפה החברים הכי טובים שלך? מי שהיה איתך בצבא. כשהיית בחרב, אתה הופך להיות חבר. חברים לנשק. באמת?
יפה.
ובהאו זימנה.
כן.
כן. מה?
חורבן כמדרגה קודמת. מה מופרח כאילו חורבן הזה?
הכל. לא יישאר כלום. טוטל. מתי נולד משיח? ביום החורבן. למה? כי כל עוד ולא נחרב הבית, אי אפשר שהמשיח ייוולד. פחד. נכון? כי זה אומר שהמשיח זה אור אחר מה... מודש.
זה ממש דוחת.
זה אור אחר. אם את פוחדת להתקדם לאור אחר, את שומרת על האור של אתמול, זה מה שאמרנו קודם. יפה, אז יפה, אז גיליתי, בוא נגיד שגיליתי. ברגע שאני נאחז יותר מדי בגיליתי, אני לא מאפשר לעצמי לגלות עוד. אני כבר פוחד מלהתקדם. כי זה לא עובד, כי כל עוד ואתה אוכל בעבר, אתה לא פנוי למשהו חדש.
אז התורה זה לא עבר, התורה זה חיים, זה התחדשות.
יפה, אז מה זה התחדשות? להיות כמו תינוק ויניק וזקן. יניק וזקן. זאת אומרת, אני סתירת זקנים, אני סותר את מה שעשיתי אתמול, כדי לקבל הוויה חדשה, הבנה חדשה, תובנה חדשה של מחר. נכון. אני לא פותח את השיעורים שהיו. לא, לא. אני מנסה לשכוח הכל. גם אם יש לי רשמים, כי זה זקן, זה כאן החוכמה, קניתי משהו, אני צריך לשים את זה בצד. אם לא, אני לא פנוי לשיעור חדש. זה חשוב מאוד. כלומר, הגלות זה חלק מהבניין הזה. אם לא הייתה גלות...
של האחיזה בעבר.
אז היינו נאחזים בעבר. הגלות חייבת להשקיע. יש הלכה בנוגע למתים. מה ההלכה אומרת?
הלכה
להשקע. יפה מאוד. נכון. יש גזרה שהמת נשכח מן הלב. ככה כתוב. למה? כי לא היית יכול להמשיך לחיות. כלומר, אתה חייב לשכוח את המת כדי לחיות. אם לא, היית נשאר גם אתה ומת גם אתה. זה אותו דבר, הכל, לכן אני אומר, זה מופיע בכל המדרגות
אחרות. אז לא עושים הזכרות יותר משנה.
עושים, אבל בצורה שיותר ויותר כאילו רחוקה. זה כבר לא אותה אינטנסיביות, לא אותה עוצמה. אני עשיתי הזכרה של אבא שלי השבוע, שלוש שנים. זה לא אותה אינטנסיביות, שהוא מת. זה חייב, כי אם לא, אתה לא יכול לבנות. אז כל העולם היה נופל בדיפרסיה.
כי אתה ממש עסוק במוות כל הזמן.
נכון, אז צריך להיזהר מהדבר הזה. תמיד תמיד יש סכנה משני הצדדים. תמיד.
צריך אבל להיות עסוק במוות.
לא, לא, צריך לדעת. לא, חס ושלום, אתה רוצה להכניס את המוות לנצח?
שהנצח היא בלעת
המוות. זה משהו אחר, אז אם הוא בולע אותו.
בלע המוות לנצח.
זהו, כבר מעכל אותו, כבר מכניס אותו למדרגה אחרת, הוא הופך אותו לחיים. יפה מאוד, יפה מאוד. זה בדיוק העניין של תלמיד חכם אמיתי. בדיוק. את נגעת בנקודה. כלומר, מה זה תלמיד חכם אמיתי? הוא אף פעם לא בקיצוניות. אם הייתי אומר לכם עכשיו, ישכוח את הכל, ידרוק את הכל, כאילו לא היה, זה לא נכון. אמרתי, יש זקן, אתה צריך לשים אותו בצד כדי להיבנות. אבל אתה תמיד, תמיד, תמיד בונה מדרגה חדשה. צריך להיזהר מאוד, זה דיוק מאוד גדול. למשל, דוגמה. המדבר, אמרתי לכם כמה מסעות יש?
42.
מה זה המדבר?
אוציאר.
מסעות. זה תנועתי או מקובע? תנועה, נכון? כלומר, יש אידיאל בתנועה. אני חייב לשמור על הכוח הזה. אם לא, כשאני נכנס לארץ ישראל, מה קורה לי? יפה מאוד.
לא הבנתי, מה
אמרה? אם אני עכשיו מסיים את המדבר, אני נכנס לארץ ישראל, אם שכחתי שאני צריך להמשיך בתנועה שלמדתי במדבר, מה קורה לי פה? אני בקבע, ושכחתי את התנועה הזאת. אז מה עושים לנו חכמים? מה אמרה התורה? צריך לבנות 42 ערי לוויה.
כנגד.
42? יפה. אחרי זה מוסיפים 6, כדי שיהיה התנועה של כל הטוטליות. זאת אומרת, מה אני ממשיך בארץ ישראל? את התנועה של הלוי, של הליווי. כי מי הופך להיות בוס בארץ ישראל? כבר לא שבט לוי, אלא שבט בנימין. אתה מבינה את הרעיון? אז אני חייב בארץ ישראל לשמור על תנועה, כדי לא להיקבע שם ולמות חז ושלום. איך זה נקרא? בתורה? ונושנתם בארץ. ברגע שאתה הופך להיות ישן, אתה מת. הבנתם? התורה מדברת על הכל, רק צריך לפענח אותה. כלומר, הסכנה הכי גדולה בארץ ישראל זה להתיישן, להירדם. לכן הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו מנוחה דרך האויבים. האויבים שלנו מאפשרים לנו כל הזמן להיות בתנועה מתמדת.
אז אנחנו צריכים להיות היפראקטיביים מטבענו.
אנחנו היפראקטיביים.
זה מה רצונים.
בשביל זה.
אתה נורמלי, אתה איש העתיד.
טוב, בוא נסיים. ובאו זימנה דנתיב נוקמה בבני עשיו, דרך אגב, זה השיעור, לא חשוב, שרחתי קצת את השיעור של שבת, אבל לא. אז זהו, זה חלק מהשיעור, זה חלק עיקרי של השיעור. ובאו זימנה דנתיב נוקמה בבני עשיו, ובאותו הזמן שיקח הקדוש ברוך הוא נקמה מבני עשיו, מי זה עשיו? אדום, נכון? הכל אדום אצלם. הנשק שלהם אדום, הוא אדום, כולם אדומים, ככה כתוב בגמרא. כמו שכתוב ביחזקאל, ונתתי את נקמתי באדום, או באדום, כן, ביד עמי ישראל. כלומר, מי ינקום, הנקמה תהיה מי? ביד ישראל. אנחנו, בידיים שלנו, הנקמה האלוהית. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא יתחיל לעשות דברים מהשמיים, הוא ישתמש בנו, כדי לנקום את נקמת ישראל מידי אדום. ועשיו באדום, כן? כאפי וכחמתי, וידעו את, ועשו באדום כאפי וכחמתי, כלומר אנחנו נעשה באדום את החימה, את הכעס האלוהי, וידעו את נקמתי נאום השם אלוהים. כלומר, מתי ידעו את נקמתי? תשימו לב פה, שילוב בין הוויה לבין אלוהים. כלומר, שיהיה שילוב בין חסד וגבורה. כלומר, עם ישראל יתלבש בלבושים של צהר. אחר כך יצא לפייסה לאיילתה. אחרי זה יבוא הקדוש ברוך הוא לפייס את האיילה. מי זאת האיילה? השכינה. השכינה נקראת איילה. שהיא השכינה הקדושה בסוד הפיוס של קודם הייחוד. אסור להתייחד עם אשתו לפני שמתפייסים איתה. נכון, אדם שרב עם אשתו, אסור לו ללכת ולקיים איתה יחסים אינטימיים לפני שהוא מבקש סליחה או מתפייס איתה. אתם יודעים את זה? זה איסור, זה נקרא חלק מהעריות, חז ושלום. בסדר? אין דבר כזה חכם בקוש. צריך קודם כל להתפייס, ואחרי זה. והיא געיה ובוכה, והשכינה הקדושה תצעק ותבכה, ממה? מאהבה. זה כבר בכי של געגועים, של אהבה, של חיבור. הרי אין בכי רק של כאב, יש גם בכי של שמחה. זה כבר בכי של שמחה, אבל בהתחלה זה מתחיל מבכי של כאב. הדאו דכתיב, לכן בהתחלה זה שכתוב רחל מבקה על בניה, והיינו על צערם של ישראל שסבלו כל כך בגלות של אדום, עד דאומלה קודשה בריחו לעברה לא נעלמה, עד שישבע לה הקדוש ברוך הוא להעביר ולבטל את בני אדום מן העולם. כלומר, כל עוד ולא תקבל את השבוע הזו שהקדוש ברוך הוא יחצה לכל האומות בצורה שיחזרו למצב נורמלי, אז אנחנו לא נרגעים. ויקטול גהון עד זה יתבע ימה מן דמהון. תראו איזה ביטוי. ויערוב בהם הקדוש ברוך הוא עד שיהיה מצבע הים למראה אדום מדמה. כלומר, הים יהפוך להיות אדום, כל כך יהיו מתים בעולם. רוצה לומר שיוציא הקדוש ברוך הוא את כל ניסוצי הקדושים, את כל הניסוצות הקדושים שנשארו עוד בקליפות. בסוד מה שכתוב, חיל בלב היקיעם. ועל ידי זה יישארו פגרים מקים, בסוד צביעת הים בדמה, היינו שיעלו הניסוצים הקדושים לים העליון, שהוא המלכות, כדי להינקות ולהיצער שם מהקליפות. כן, אז כל זה בעצם תהליך אחד גדול, שאנחנו נחזור עליו בפעם הבאה. Evet. זה היה יותר עמוס היום, אז לכן התקדמנו יותר לאט, אבל אף אחד לא רץ ורודף אחרינו.
אנחנו עוברים לשלב השני, לאותיות.
אני מת על הפרוטסה, אני מת על הפרוטסה, אני מת על
מי שרוצה להחזיר כדי שאני אביא לכם שבוע הבא את אלף, לאיזה בושה.
כן, כן.
נשמע. איזה חלטני.
נעבור לפני שוב ונעבור לשם.
אנחנו צריכים לבנות לעצמנו סדר לימוד.
אני
עובד
בעולם,
אני אבל זה לא מצב אידיאלי, אפשר לעשות את זה על ידי זה שהולכים לישון גם מוות. מה, כן,
מאוד.
למה אני בועל?
לקחתם את כל הקור, מה נשאר?
הקטע הוא שזה יורד.
להרים, צריך להרים את זה, פשוט זה לא מגיע לפה. לקחו
פה את הכל, אני לא יודע.
בכל יום.
כן, זה משהו, אולי כדאי
שנגיד. הנה, אז התחשו, משהו חדש. אולי זה יוצא לי משהו לשיעור. יש לנו דברים,
אני פה רק
לשירותכם. לתנועה.
אני בא בשבילכם, אני לא בא
בשבילכם. תנועה, ריקוד.
טוב,
ריקוד הכיסאות.
אנחנו בחלק ב' של האותיות, כמובן שזה המשך. בינתיים, עוד לא התחלנו בטקסט עצמו של הרב קוק. בינתיים זה הטקסט שלי, בסייעתא דשמיא. כלומר, אני משלב עדיין רק כדי להיכנס לנושא, יש פה הקדמות בעצם. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כלומר שלא מדובר במקום על כדור הארץ בלבד, אלא באישיות עצמותית, וכמו שמלמד הכתוב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. זה פסוק. כלומר, מה זה כתוב? רמז לאותיות. במילים אחרות, ארץ ישראל היא מציאות חיה ונושנת. לא לתפוס את המושג ארץ ישראל כמושג של אדמה, של שטח. זה הרבה יותר מזה, יש לה אישיות, כן? חיה ונושמת, ואם אתה לא מבין את זה, לאט לאט דרך הלימוד, ומי שכבר לומד פנימיות מרגיש את זה יותר ויותר, ברוך השם, אז כבר זה מדרגה אחרת, אבל מי שלא הגיע לשלב הזה, הוא רואה את ארץ ישראל כעוד מקום נוסף בעולם. לכן אנשים לא באים לפה. כי אם הוא בסדר, אני נמצא שם, אתה נמצא פה, מה זה משנה? אני לומד שם תורה, אתה לומד פה. לכן, והיה הנשאר בציון, מה זה והיה הנשאר בציון? למה הנביא פה רומז? שמי שישאר זה יהיה רק בציון. והנותר יהיה רק בירושלים, וכל מי שיהיה פה באותה תקופה, קדוש יאמר לו, הוא יקרא קדוש. זאת אומרת, הקדושים יהיו רק בארץ ישראל, היהודים שחיים פה. ומה זה, מאיפה אנחנו ניקח את זה? יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. כלומר, כל מי שיחיה בירושלים יהיה כתוב לחיים. מתי אנחנו מבקשים כותבנו לחיים? בראש השנה. אומרים לנו פה ברמז, הנביא אומר לנו שבנבואה האחרונה, בגלות האחרונה, מי שיכתב לחיים טובים יגור בארץ ישראל. ירושלים פה זה ארץ ישראל. אמר? את הפסוק הזה קיבלתי מהרב מרדכי אליהו זצ"ל לפני יציאתי לאחד מהסמינרים הראשונים שלי. שלחו אותי לסמינר והלכתי לרב אליהו לפני כדי לקבל ברכה, וכשהגעתי אליו אחרי כמה שעות של המתנה, אמרתי לו, מה המסר שאני צריך לומר ליהודים שגרים בחוץ לארץ? הוא אמר לי, תגיד להם את הפסוק הזה, שכל מי שישאר באמת יהיה רק מי שיהיה בארץ ישראל.
זה לא עניין של ארץ ישראל, שארץ ישראל עושה את הסלקציה מי בא ומי לא בא.
נכון, אז יש בזה גם כן עניין.
מה אנחנו רוצים בעצם מאלה שלא באים? כשהם יגיע זמנם, או שארץ ישראל תזמן אותם, או שארץ ישראל לא מוצא אותם.
נכון, פה זה מגלה עובדה. כלומר, מי שיקרא חי, זה מי שיהיה פה. כלומר, מי נשאר חי מהמבול? מי שהטבע זימנה אותו. זה ארץ ישראל, תיבת נוח זה ארץ ישראל, כך אומר הזוהר בפרשת נוח. זאת אומרת שיש בעצם ברכה גדולה, ולכן צריך לומר תודה לקדוש ברוך הוא כל יום שאנחנו גרים פה, שאנחנו חיים פה, אתם לא מבינים כמה, למרות כל הבעיות שיש, כן?
זאת אומרת, אם היא עדיין לא הקיעה אותנו, זה בסדר.
ברוך השם, זה מה שאומר החידה.
אבל הם צריכים להיות בצורה אחרת.
יפה. יפה, אז תשכללי, את עכשיו בתוך הרכבת, תתקדמי בתוך הרכבת עצמה. לא יודע, עזרת השם. אז ירושלים מלאה באותיות ובשמות. אתם זוכרים שהבאתי לכם פעם שעברה, שארץ ישראל זה רק אותיות? אז בעצם ירושלים מלאה באותיות ובשמות. אם אתה רואה את ירושלים כאוסף של בתים ורחובות, לא הבנת כלום. אתה צריך להתחיל לראות בירושלים שמות ואותיות, מלא. לא להשתגע, רבותיי, כן? אבל זה מה שזה אומר, זאת אומרת שזה אוסף של צירופים. נכון, והשם שינמן עניינו כיוון. כלומר, אתה צריך לראות שבירושלם יש שם, שזה כיוון, יעד, כמו שאומרים, לשם מה? או לשם מי? כלומר, מה זה שם? זה כיוון. לשם מי? לשם מה? בראש השנה אנחנו מבקשים להתכתב, נכון? רמז לאותיות, בספר החיים. מה זה להתכתב? אנחנו רוצים להיות חלק מהאותיות. האלה שכבר מסתובבות בירושלים, בארץ ישראל. הרב קוק זצ"ל היה נוהג לומר, מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים. כלומר, ממה בנויה הנשמה שלנו? רק מאותיות שהן עצמן אורות של חיים. מלאות דעה ורצון. כלומר, מה הן מלאות האותיות האלה? דעה, כלומר חיבורים אחת לשנייה ורצונות. מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. זאת אומרת שיש משם להביט. מה זה להביט בעברית? לא, ממעלה למטה. להביט זה ככה, להסתכל זה ככה. בסדר? הבט נא השמיימה, איפה היה אברהם? כדי להביט בשמיים? למעלה. הוא הביט על השמיים, ממעלה למטה. איפה נגמצא עם השמיים בספירות? מה זה השמיים? זה אירנפין, זה נקרא שמיים. אז איפה היה אברהם? לכן הקדוש ברוך הוא הוציא אותו ויוצא אותו החוצה ממה? מהעולם הזה שם אותו בבינה ואומר לו הבט נא השמיימה לא כמו בסרטים הוא עושה לו ככה מסתכל על הכוכבים הוא ספור הכוכבים כלומר מאיפה אפשר לספור כוכבים? רק מבינה אם תוכל לספור אותם פה מלכות יהיה זרחה בסדר? הרבה זה הכל קודם. טוב, אז צריך, אומר הרב קוק, הנשמה עכשיו, למה הוא אומר שהנשמה היא מביטה? הנשמה באיזה ספירה היא? בינה. הרי זה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זאת אומרת שהרב קוק יודע טוב טוב קבלה, והוא אומר שהנשמה היא בהבטה על המציאות. ולכן זה אוסף של אותיות שמביטות על כל המציאות. כלומר, מה יש בעולם הבא? אותיות. לכן איך זה נקרא בארמית? אלמה דעתה, עולם האותיות. כלומר, אם אתה מתחיל לראות את הדברים באותיות, זה אומר שאתה עכשיו חי בעולם הבא גם בעולם הזה. כלומר, כל פעם שמדברים איתך על נושא מסוים, מה אתה עושה? מפרק את הכל לאותיות ומנסה לראות מה היסוד הפנימי.
מטריק. אבל מטריק שם זה במספרים.
מספרים זה חלק נמוך יותר מהאותיות, זה כבר גמטריה. כיוון שנשמותינו בנויות מאותן אותיות שהן כל הביטויים של הרצונות שלנו לחיים, לדעה, לטוב, לשמחה, לאושר, לעושר, לברכה, לאהבה ועד מחר בבוקר. כל זה רק אותיות. הכל אותיות. שאלה, על איזו נשמה כיוון הרב קוק בדבריו? לנשמת היחיד, לנשמת הכלל ולנשמת העולם כולו. כלומר, הוא מדבר על נשמה כוללת את כל סוגי הנשמות. כלומר, נשמה היא מושג או הוא מושג עליון ורחב החובק את כל היש. נון שמה. מה זה נון? 50 שערים. 50 זה כולל את כל היש. 7 כפול 7, 49, מדרגה 50, משם אתה יכול לראות ראייה כולל. כלומר, כשאני אומר בשיעורים, בציאת הדשמיה, שאנחנו צריכים לחזור לאחדות הכוללת, מה אני מתכוון?
לחזור לבינה.
יפה, לחזור לבינה. ומה זה בינה? זה התשובה, זה הנון. כלומר, אנחנו צריכים להפוך כולנו לנונים. מה זה נונים? דגים.
לכן הוא יהושע בן נון.
זה כן, נוני הים, יהושע בן נון. כן, הוא הבן של הנון. נכון. במובן הפנימי. זאת אומרת, אנחנו יכולים להיכנס למים העמוקים של התורה. לצלול. וזה נקרא דג, זה גומל דלים. הרב ממשיך, הרב קוק, מזוהר האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים. כלומר, משם אתה יכול למלא את כל החיים שלך באותיות ובאורות ובזוהר. אם אין לך את העולם הזה של הנון, אתה לא יכול למלא שום דבר בכלום כי אתה ריק. כדי להיות מלא ולמלא את החיים שלך, אתה צריך כל הזמן להיות מחובר למדרגה הפנימית הזו.
למעיין.
כן. לכן, איך מתחברים לעולם הזה? צריך ללמוד את הצורה של העולם הזה, זה מה שאנחנו משתדלים לעשות פה. היסוד לכל כישרונותיו של האדם, גנוז באותיות של נשמתו.
שמו?
כן, של הנשמה שלו. זה הנשמה שלו, השם הפנימי שלו. וכל מגמת החיים היא להביא את הסגולה הזאת לידי ביטוי דרך האמנת הפוטנציאל. מה זה האמנה? גילוי הפוטנציאל. הרב קוק מכנה זאת זיו חיים. מה זה זיו? זרימה, נזילה. כלומר, שיהיה לך בעצם נוזלים מן לבנון. אתם זוכרים השיעור של אתמול בלילה. זיו הכוונה לנגזרת מן החיים עצמם. אשר לכל דורות הרצון, ממשיך הרב, הדעה והמפעל לרוח ונשמה בכל ערכיהם. זאת אומרת שהרב אומר שהדבר הזה צריך להתממש בכל דורות הרצונות שלנו. בדעת שלנו, במפעלים שלנו, ברוח שלנו, בנשמה שלנו ובכל הערכים. אנחנו חיים מכוח האותיות, זאת המסקנה. כלומר, מכוחם של הביטויים הרצוניים האלה, ולכן קיימת מהות שהיא קודמת לקיומנו. מה קודם לקיומנו? האותיות. כלומר, העולם הבא קודם לעולם הזה. מה יש בעולם הבא? אותיות. כלומר, הייתי קיים לפני שאני נמצא. בצורה של אותיות. כלומר, מה רואים בעולם הבא? אותיות. כלומר, כשנפגשים בין מתים, מה הם רואים? את האותיות של האדם. והאותיות שלו דומות למי שהוא היה בעולם הזה. תשאלו אותי איך זה? לא יודע.
אבא שלי, לפני שהוא נפטר,
זה העולם הבא, כבר מזמינים אותו. אז כשאומרים בפשט שרואים את כל האנשים של המשפחה וזה, לא רואים אותם כמו שרואים פה, אלא בצורה של אותיות, ויודעים שזה הם. זה הסוד. כלומר, אני יואל, אני צירוף של ארבע אותיות, י' ו' א' למד. אם הייתי מסוגל לראות באותיות האלה, הייתי רואה את עצמי. בצורה של אותיות. זה מה שקודם לי. כלומר, לעת הזה, שאתם רואים עכשיו, מה קודם? עין ת'. לפני שהוא חומר פלסטי. עכשיו, אני לא מסוגל לראות את העין ת', אז אני רואה את זה. אבל הייתי מסוגל, הייתי אמור לראות את הכל בצורה של אותיות, של צירופים. זה הלימוד של התורה. אנחנו לומדים דרך האותיות. אנחנו נפגשים עם אותיות. לכן אותיות מחכימות. כשניגשים למצווה, עכשיו אני רוצה לעשות מצווה, אוקיי? אני ניגש למצווה. למשל, עכשיו אני לומד תורה, זה מצווה. זה מלמד מצווה תלמוד. כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאת זיו חיים של כל העולמים. למה? כי בעצם איפה היא נובעת? לא. ממנו, מהקדוש ברוך הוא, הרי זה המצוות שלו. אשר קידשנו במצוותיו, נכון? כלומר, כל המצוות שייכות למי? לקדוש ברוך הוא. מה זה זאת אומרת שהן שייכות לו? זה אומר שבעצם הוא מתבטא דרך המצוות שאני מקיים. כלומר, כשאני מקיים מצווה, מה אני גורם לקדוש ברוך הוא?
גילוי.
גילוי, זרימה. אני מזרים דרכי את האלוהות, דרך המצווה שאני עכשיו מקיים. לכן, אומר הרב, מלאה היא כל מצוואות יהיות גדולות ונפלאות. למה גדולות? אתם זוכרים מה זה אותיות גדולות? מאיפה זה? יפה. זאת אומרת שהרב נותן לנו עוד רמז, רק למי שלמד קבלה, מי שלא למד את זה, הוא לא יודע מה זה אותיות גדולות קטנות. הוא חושב שהרב מדבר בפואמה, סתם שירה. לא, אומר הרב זה אותיות גדולות, אותיות גדולות זה עולם הבא. אותיות רגילות זה זירנפין, אותיות קטנות מלכות. אז הרב אומר הכל, כל מצווה מלאה באותיות גדולות ונפלאות. מה זה נפלאות? פלא, מה זה פלא? לא נתפס בעולם של החומר, בלתי נתפס. נורא תהילות עושה פלא, תלאות. מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה, מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. זאת אומרת, הרב אומר לנו פה, כן? שכל מצווה בנויה מתרי"ג מצוות, ומאיפה זה בא? כולם תלויות בכל מצווה מכל חיי העולמים. איפה זה חיי העולמים? החוכמה שבסוד האמונה מלכות. כלומר, אמרנו שאבא יסד ברטה, מי שמבין שהאותיות הן מחכימות, זאת אומרת שהן בחוכמה ומתגלות בבינה בצורות שלהן ומופיעות בחומר לאט לאט. זאת אומרת שהרב כאן אומר לנו את יסוד האותיות העליון. לפני שאנחנו ניגשים לאותיות, צריך להבין על מה אנחנו מדברים, על איזו קומה. שאלה, כיצד מביאים לידי ביטוי את כוחות החיים הללו? הרי זה דברים מאוד מאוד גבוהים. תשובה, דרך המצוות. כשאדם עושה מצווה, מתגשות אותיותיו, האותיות שלי, יואל עכשיו, עם אותיות המצווה. עכשיו, מה זה אותיות המצווה? לא, כתוב למשל, לא. למשל, יש מצווה. איפה היא כתובה? בתורה. הפסוק שמגלה את המצווה בתורה, למשל, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. זאת אומרת, בזמן שאני לא מדליק אש בשבת, מה קורה? יואל, י' ו' א' ל' מתחבר ללא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. האותיות שלי והאותיות של המצווה כפי שהיא כתובה בתורה מתחברות, מדבגות ביניהם עם אותיות המצווה כפי שהיא כתובה בתורה. תשימו לב איזה סודות יש פה, והמפגש הזה מוסיף תובנות באדם, והוא רואה את המצווה כחלק בלתי נפרד ממכלול שלם. אני כבר לא רואה שאסור לי להדליק אש ולא להדליק רכב כי זה אש ביום השבת, אלא אני רואה שבעצם אני רואה מכלול מלא של רק של אותיות, של הרמוניה. וחשיבות המצווה גדלה אצלו. פתאום הוא מתחיל להבין מה קורה. זה לא סתם שאומרים לו, זה אסור, זה מותר. לא. האותיות שלי מתחברות עם האותיות של המצווה.
אבל גם מלא לשמע, אתה מבין את זה.
זאת אומרת, אם עכשיו, אני רוצה לעשות לכם עכשיו, למשל, איך קוראים לזה היום? כן, אתם עושים את העיניים?
דמיון מודרך.
דמיון מודרך. תעצמו את העיניים, כל אחד יראה את האותיות שלו במצווה שהוא הולך לקיים. למשל, קידוש שבת. איך כתוב קידוש שבת? למה אנחנו מקדשים? מה כתוב בתורה? זכור את יום השבת לקדשו. אתה עושה את העיניים שלך, שנייה, לפני הקידוש. הנה, אני מרים את הכל. ומה אני חושב?
יואל,
יוד, וב, א', למד, התחבר לזכור את יום השבת לקדשו, האותיות שלי עם האותיות של המצווה, כפי שהיא כתובה בתורה, זה דורש ממני קודם כל לדעת. ואז, שקשורים לדבר, כן? לא סתם לדעת בפסוקים. יש בדיחה. שנתנו... אתם יודעים שבישיבות בדרך כלל לא לומדים תנ"ך. קשה גם למצוא תנ"כים. אז יום אחד נתנו מתנה למישהו, כן, ספר תנ"ך, בחור ישיבה. אז הוא פתח, אומר לאבא שלו, אבא, מעניין, כל הספר הזה זה רק ציטוטים מהגמרא. הכל הפוך, לא חשוב. אז אותו עניין, אתה מרים, אתה מחבר את הדברים, ואז אתה מקדש, ואז אתה לא סתם קידשת. אתה והקידוש הופכים להיות אחד.
זה
בכל
דבר
בחיים. אני מדבר על זה. זה מה שאני עושה, אני מכוון לכולם. על כולם. זיו אור. אבל אתה תמיד בן של ראש אחר. אני בן הראש. טוב, זיו אור אלוהים חיים, אור חי העולמים. כלומר, מאיפה זה בא? זה זרימה, זיו זה זרימה, זה הזרמה של אור חי העולמים. חי בכל נועם, בהוד כל מצווה. תשימו לב, יש מלא ספירות פה, אני לא נכנס לכל הפרטים, כי זה בלי סוף. הרב כאן כל מילה זה בול. הוא אומר שבעצם האותיות חייבות לעבוד דרך סבירת ההוד, עוד מעט אנחנו נראה את זה באותיות עצמן בעזרת השם. איך את בגישתנו למצווה, הנה עכשיו אני דמיינתי לכם בדמיון מודרך, איך אני ניגש למצוות הקידוש, לעשותה, כמו שאני עכשיו הולך לעשות אותה, מה קורה? מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו, כלומר האותיות של הנשמה שלי, אנו מתגדלים ומתגברים, אני הופך להיות גדול, גיבור, כלומר אני צריך לראות את האות שלי בגדול, את האותיות שלי בגדול, כלומר מעולם הבינה בשורש נשמתי. התעצמים באור חיים, כלומר שהם עכשיו בעולם הבינה, מה הם מקבלות משם האותיות? עוד יותר חיים, כי הם עכשיו עלו למקום שכולם אותיות, אז הם אומרים וואלה סוף סוף אנשים מהצורה שלנו, כמונו, אותיות, והוויה עליונה. חוכמה, מפוארה ועשירה, עושר קודש עולמי ובאור תורה וזיו חוכמה. הכל מתגדל שם, בדיוק. אז אני הופך להיות בעצם, אני רואה איזה יוד ענקית, וו ענקית, א' ענקית, למד ענקית, שמתחברת עם כל הגודל הזה של המצווה. אתם מבינים מה קורה לבן אדם? הוא פשוט עוקר הרים אחרי זה.
אני רוצה לשאול שהמעשה הזה שאתה מדבר עליו, כאילו החיבור של המצווה עם השם,
זה הגית בו יומם ולילה. הנה, עכשיו מה שאנחנו עושים? תכניסו את השם שלכם והגית בו יומם ולילה.
זה מגיע עד אדם הראשון?
בוודאי. זה מגיע עד המדרגה הראשונה, הראשונה,
כולם,
לפני אדם, באותיות
שלו. המעשה הקטן שלי כאן המעשה הקטן שלי כאן בעולם הזה מזרים לכולם כאילו
לא מזרים,
משהו חדש.
חוזר לשם ומקבל את כוח הזיו והזרמה. כלומר, אני לא זורם סתם איזה צינור קטנצ'יק,
תקוח,
אני מרחיב את הצינור שלי, אני חוזר לשורש כל הצינורות.
אני זורם את זה מהבטנות.
והצינור הופך להיות גם כן צדיק י' נ' ו' ר'. הכל אותיות. הבנתם עכשיו איך זה עובד? טוב, רבי חיים מוולוז'ין מתאר את מה שקורה בעולמו הפנימי של האדם בשעה שהוא ניגש לקיום מצווה. אכן קיים הבדל מהותי בין מי שניגש למצווה לבין מי שרק עושה אותה. ניגש זאת אומרת, יש לך גישה, הכנה למצווה, אתה לא סתם עושה מצוות. כלומר, אנחנו לא סתם עושה מצוות, אנחנו צריכים לגשת למצווה. הנה, האדם הניגש של המצווה מפעיל את רצונו, ולעומתו, מי שאינו ניגש, אלא מקיים את המצווה בלבד, נמצא מחוץ למצווה כביכול. למרות שהוא עושה את המצווה, זה לא אותו דבר. כשאתה ניגש למצווה, אתה והמצווה הופכים להיות אחד.
זה לא שייך למנגנון ולמכלול.
אתה כאילו זורם עכשיו בנהר, ועם הזרימה של הנהר אתה שוחה יחד טוב. הכל זורם. סליחה, מה הייתה השאלה? נכון. צריך ל... אז יש, קודם כל, יש שלב ראשון. הילד לא יכול להבין את זה בשלב ראשון, נכון? שהוא מניח תפילין ביום הראשון של ההנחה, אני לא יכול להסביר לו את כל זה. לעתיד לבוא, כלומר, כבר היום צריך להסביר מה. ילד בן 13 צריך כבר להבין את זה. אתה יכול לדבר איתו. במונחים
כאלה.
זה נכון, זה צריך, כן, זה על הפנים, פייסבוק. אז צריך להעביר את הדברים האלה, תעביר תכנים בפייסבוק. תעשה לייקים אמיתיים. על החיים. אני גם לא האמנתי כל כך בפייסבוק, אבל אני אגיד באמת שאני חושב שטעיתי. אני רואה שאני מעביר שיעור, יש לי 5,700 אנשים שמסתכלים על השיעור תוך יומיים. מה זה? אצטדיון כדורגל. הנה, מניו יורק היא רואה את השיעורים.
וכל העתידה שאתם.
אני פעם נתתי שיעור למגרש כדורגל? איך? 56,000 אנשים, איך? 5,600 אנשים, יש להם 20,000, 30,000. איפה תמצא דבר כזה? זה פשוט פלא פלאות, אז צריך להשתמש בזה בכיוונים טובים כמובן. קיום המצווה בכוונה, כן? קיום המצווה בכוונה מחבר את האדם לבחינת העולם הבא. למה? כי המצווה מתחילה משם, שם זה היסוד של הצוות. העולם הבא, עולם האותיות, עלמא דאתא, עולם האותיות. אלא שברגע קיומה, עכשיו אני מוסיף לכם עוד משהו, מסתלק האור המקיף את האדם. מעניין? למה מסתלק האור המקיף בזמן שאני מקיים מצווה? ונגנז. כן, והוא הולך ונגנז. למה? פירוש. מטבע הדברים, בשעת קיום המצווה היה אמור האדם להתחבר למדרגת העולם הבא בחוויה ברורה. אלא שההשגחה העליונה בחרה לסלק את האור הוודאי הזה מן האדם כדי להשאיר אותו בחוויית העולם הזה. דווקא יש פה טעויות שלא חשוב כתבי זה, נכון? מלילה. כדי להשאיר אותו בחוויה של העולם הזה דווקא ולקיים את המצווה בבחירה חופשית. כי אם לא, הוא היה הופך להיות רובוט של המצווה. הוא היה נכנס וכבר לא מבין כלום. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? ברגע שהוא מקיים את המצווה, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו שנכנסת, שם אני בורח. כדי שתעשה את המצווה בבחירה חופשית, ולא רובוטית. פלא פלאות. בדיוק, בדיוק. בזמן קיום המצווה, בגלל שהאור המקיף הולך, מה בעצם... מופיע היצר הרע. לכן בזמנים שאתה דווקא עושה מצוות גדולות, היצר הרע גדל עוד יותר.
מה קורה ליהודי 5 דקות לפני כניסת שבת?
כן.
כן.
גם מקבל כוחות מהם? גם יש להם צירופים?
כן.
זאת אומרת, נניח, אתה שם שורה בתוך צירוף של איקור.
חזו שלו, כן.
ואז מה?
אז הוא בכלס.
לא,
אז
זה משהו אמיתי,
או זה רק... לא. זה משהו אמיתי, חז ושלום, שנבנה בבניין שהוא מקבילה לבניין הקדושה. חז ושלום.
לא רק לא, זה כן.
נכון. נכון, יפה, זה לא רק לא, זה כן. זו מציאות פוזיטיבית של שלילה, חז ושלום. זה כן עם סימן מינוס לפני.
זה בילה.
חז ושלום.
אבל
מה זה תקן את העבודה שלך? זה נקרא לעומת הקדושה. זה נקרא אדם בלי יעל. זה עולם בפני עצמו. יש אדם קדמון ואדם בלי יעל. לכן בלי יעל זה בלי אפשרות לעלות, חס ושלום. צריך למאוד מאוד להיזהר. ונולדים מזה ילדים, תינוקות. חס ושלום. שהתינוקות האלה דורשים מאבא אוכל. ולכן איך הוא יאכיל אותם? בעוד עבירות. כי הרי הם ניזונים רק מעבירות. ברגע שהולדת ילדים כאלה, אתה צריך להזין אותם. אז הם יגיד לך, אבא, תביא אוכל, אז מה? תחתור עוד פעם. אבל אני רוצה לעשות תשובה. לא, אז מה, אנחנו נמות? אז הוא מרחם על הילדים האלה שהם מצד הקליפה. אז הוא כל הזמן במנגנון של חד. חד ושל. לא פשוט בכלל. מה? אז לכן צריך לחתוך עם זה. צריך להפסיק עם המנגנון הזה, לא לפחד. להפוך את הדבר הזה, חי בלע ויקיענו. כל מה שבלעת בצורה כזאת, כן, הקדושה צריכה להחזיר את זה למקום של הקודש. תשנה מדרגה, תעשה תשובה מאהבה, ומה זה עושה? הופך. זה דונות לתקויות.
זה בסדר, זה
מים
שלנו.
לא, מים שלנו זה לא שלנו, זה שלנו, בסדר?
השם של הבן אדם
זה עכשיו,
הם
כבר קראו
לו?
כן.
הם קראו לו
שם שלך שם. יפה. אז לכן יש גם שם פנימי של הנשמה.
מה יש לו נשם?
יש.
זה
עוד
מישהו אחר,
אני יודע. כן.
אמן.
מה, אבל אין דבר כזה.
אמן.
זה לא עושה
להיות. אמן, אמן. אתה צודק, אבל ברגע שיש תופעה והופעה של דבר כזה, אומרים לנו חכמים, אל תקרא לילדה בשם איזבלה.
מה רב איזבלה?
ברגע שיש הופעה שלילית במציאות, כן, אתה לא צריך להיכנס למדרש הזה. אבל אתה סתם נכנס לנזק.
אפשר לנצח גם שם?
אפשר, אבל זה לא... אל תיכנס לשם. אתה לא צריך להיכנס למאבקים כאלה, חז ושלום. זה כמו אנשים שחד ושלום לא עלינו ולא עליכם, נותנים שמות של חייל שנהרג לבן שנולד. כן, עכשיו, זה לא חוסר כבוד, תיקן את זה בשם שני. אבל חד ושלום, כמה ראינו, כמה דברים כאלה, שזה כאילו מנגנון שחוזר, חד ושלום. למה אתה מעמיס על התינוק דברים שכבר יש להם משקל?
אבל אם אני קורא לבן אדם משה, היו הרבה משים כזה,
זה אותה שאלה. נכון, זאת השאלה. זאת נבואה.
הבחירה החופשית.
אז המדרגה, אני לא יודע מאיפה זה בא. עכשיו, תלוי איפה היו ההורים, אומרים שזה אמור להיות נבואה. אבל אם ההורים הם לא בגדר של נבואה, אלא בוחרים שמות, יכול להיות שגם השמות שהם יבחרו, זה גם
כן. גם אם יבחרו, זה נכון, למה? כי זה התכונות שלו.
נכון. אבל ברגע שאתה יודע כבר משהו, אתה כבר נבהר יותר. כלומר, אם כבר הכנתי אותך בשיעור, אתה סימנה יותר מלהיכנס בצורה חופשייה לדבר הזה. בסדר? זה הסוד של הלימוד. הלימוד קצת מרפיע. ואומר, אל תיכנס לשם. כן, הרב אמר לנו שעדיף לא לעשות את זה. גם אם יש לי איזה מין שוקה פנימית לעשות את זה. כנראה שיש שם סכנה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהאותיות בתכליתן הן טובות מאוד, אבל כשהן מתחברות בצורות כאלה, יש להן זיווגים, יש להן קומבינציות.
אבל יש להן גם פוטנציאל לזה.
נכון. אבל יש להן גם פוטנציאל אחר. נכון. אבל עד שאתה עושה את העבודה, נסכן, אתה נוסע את כל החיים.
הדרך עוד ארוכה.
אז עכשיו האדם צריך להישאר בבחירה הזאת. אם כל פעם שהאדם היה מקיים מצווה, היה מתגלה אליו מיד האור הגנוז באותה מצווה, מה היה קורה? לא היה זה יכול להמשיך ולהתקדם בחייו, כי אז ברור שכל פעולותיו היו נעשות בצורה רובוטית, בלי בחירה. כי כל פעם שהייתי נכנס למנגנון הזה, הייתי כבר נשאב אליו, ולא הייתי כבר אדם. ברגע שאני נכנס למקום כזה, אני כבר לא בן אדם, כן או לא? כן או לא?
כן.
איפה אתם יודעים? יש לכם פסוק? יש לכם פסוק בתורה? יפה מאוד. ואהרון הכהן, הכהן הגדול, כשהיה נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, מה כתוב? ולא היה איש אמו. מה זה ולא היה איש אמו? הוא בעצמו לא היה איש. הוא כבר מפסיק להיות איש. לכן הוא כלל. הרי כשהוא נכנס, אני נכנס, ואתה, והיא, והוא, כולם נכנסים, אז הוא לא איש אחד. אז הוא מפסיק להיות איש פרטי. כלומר, שכשאני נמצא במדרגה של עולם הבא, מה אין לי יותר? בחירה חופשית. אדם שהוא נכנס לעולם הבא, הרי כשאנחנו נכנסים ומתקרבים עכשיו למנגנון של עולם הבא, זה מביאת המשיח, מה פחות ופחות יש לנו? בחירה חופשית. כי בעולם הבא אין בחירה חופשית. כי הכל ברור. בעולם הזה שיש חושך, אז עדיין אתה לא יודע, אתה בספק. ככה לעשות ככה או לעשות ככה. אבל למעלה אין כבר בחירה. למה אנשים לא מתגיירים? למה לא מגיירים לימות המשיח? כשהמשיח כבר מתגלה, אני כבר לא מגייר. למה? כי כולם יגידו, כן, עכשיו אני גם רוצה. עכשיו אתה רוצה. חכם בלילה, עכשיו זה כבר בוקר. מה? אין לו בחירה. הוא לא עשה את זה מתוך בחירה.
רוצה להצטרף למשהו טוב.
בסדר, אז זה כבר לא רוצה להצטרף. הוא כבר חייב. לא, אז הוא חייב להצטרף, הוא כבר לא רוצה.
כשהתמיכה שלך.
נכון.
בסדר,
בסדר. אז הוא יהיה. בסדר. אז הוא יהיה מה שהוא יהיה, בצורה שהוא יהיה. זאת אומרת, הוא חסר רק להיות יהודי. בוא נגיד ככה. אני לא עכשיו הולך לגייר אנשים. אבל מי שרוצה להתגייר, נתגייר עכשיו. לא היו מעולם כל כך הרבה גיורים כמו היום. מעולם. למה? כי כל האנשים בתת מודע מרגישים שזה הרגע האחרון. אתה יודע כמה בני נוח מתקשרים אלינו? אתה לא מבין. שבוע הבא יש לי שיעור עם בני נוח, בעזרת השם באינטרנט. דיברתי איתכם על 5,000, 6,000. שם אתם יודעים כמה זה? תגידו מספרים. 300,000, 400,000. אתם לא מבינים. אתה מדבר באינטרנט, חבל שאתם... אני מדבר באינטרנט, יש לי מסך עכשיו מול העיניים, ועל המסך יש לי רק שאלות. אני לא רואה אף אחד, כן? אני רק מצלמה, מצלמת אותי, והם, תוך כדי זה שהם רואים את השיעור, הם כותבים לי שאלות. כמה שאלות יש? אתה לא מבין. כמו מטריק. אז מה אני עושה עכשיו? אני שולף שאלה אחת מתוך 100,000. ואני אומר, טוב, יש לי שאלה, כאילו, יש לי שאלה. אז אני לוקח אחת פתאום מה שצץ לי, אני לא יודע. מה אני יכול לעשות? אי אפשר כבר. אי אפשר כבר לעמוד בקצב. אבל זה לא אני, זה לא אני. זה ברוך השם מנה את זה הרב שרקי. אז אתם לא מבינים מה קורה בעולם, רבותיי. זה פשוט העולם במהפך גדול מאוד. זה נקרא סערה ומהפך רוחני, ככה ניבא הרב קוק. הוא אמר שתהיה סערה ומהפכה רוחנית. יש מהפכה גדולה בעולם, רבותיי.
למה לא מקבלים?
עכשיו כן.
עכשיו כן, אבל למה לעתיד לא?
כי כבר הם לא רוצים, הם חייבים. כשאתה חייב במשהו, כבר לא, זה, לא, זה לא אותו עניין. כשאתה רוצה במשהו, זה כבר
קורה. מי מכריח
אותו? המציאות. ברגע שהמציאות כל כך ברורה, זה מחייב.
כתוב אצל מרדכי, בכל האלה מתייעדים, כי נפל פחד.
נכון.
זה לא מתוך בחירה.
זה כמו שפרו, הרגידו את לב פרו. שהמציאות שם הייתה כל כך חזקה, שאם לא הרגיד אותו, לא היה לו בחירה חופשית.
למה מתן תורה הראשון, כאילו מתן תורה, מחייב אותנו? מה זה קפה עליהם את ההר כגיגים? משהו ששם עליהם הר? עצם העובדה שהם ראו את האמת כל כך ברורה, זה הציעה! אז מה קרה שם? הם מתו. למה? התרחקו, נכון? אתה יודע כמה הם ברחו? כמה קילומטרים הם ברחו? תגידו מספר, מהר סיני. אנשים לא יודעים את זה, כן? יש מדרשים, אף אחד לא קורא, מעניין. בהר סיני היינו עומדים תחת ההר, נכון? קדוש ברוך הוא בא, שורות, ברקים, שופרות, הכל מה שאתה רוצה. מה עושים האנשים? נביאים, תזרב הכי קרוב. כמה? 12 קילומטר. ברחו מהר סיני. אתה יודע כמה זמן צריך לרוץ 12 קילומטר? אתה רק רץ. אתה תבוא חברה, אחזור, אחזור, עבור אותי, נפר את האיבנו, תנמוס. מה זה אומר? כדי להחזיר לעצמנו את הפתירה. זה הבריקה. טוב, לכן, היה זה יכול להמשיך ולהתקדם בחייו, כי אז ברור שכל פעולותיו לנסות רובוטית בצורה. לכן עשה עמנו הקדוש ברוך הוא טובה. וגנז את האור עליו נאמר, כל ישראל יש להם חלק, איפה?
לעולם הבא.
אני כתבתי בעולם הבא, זה לעולם הבא, סליחה. כלומר, שכל אחד מאיתנו בונה את העולם הבא של עצמו, דרך שליפת האורות הגנוזות, הגנוזים, בכל מצווה ומצווה שהוא מקיים.
למה אתה
הייתה? מה?
למה אתה הייתה בפס?
איפה? זה ככה כתוב, לעולם הבא, לא בעולם הבא. נכון, אבל אנחנו אומרים את זה כאלה כולה. אתה צודק, אפשר אם הייתי אומר את זה ממעצמי, אז הייתי אומר עם דגש בעולם הבא. אפשר לעשות שיעור כזה. שבת שלום ותודה רבה. כן,
שבת שלום.
נכון, נכון. מושכני אחריך, נרוץ לרוץ. הוא מביא. מה זה לא מביא? אין דבר כזה מביא או לא מביא. אין דבר כזה. תמיד יש, פשוט צריך לגלות את זה. לא, תמיד יש. תמיד יש מצוות, צריך פשוט לשלוף אותם מההלם, מההסתר. בכל דבר אפשר לגלות מצווה. אין דבר כזה. אם לא, אז בן אדם יכול להגיע למצב כביכול ויגיד, הקדוש ברוך הוא שלחת לי אף פעם שום מצווה. מה? חלקת יהושע, זה הספר, הסידור, כן.